say, Solidos Oshashuoi, all the words of Vadati, Behioni.
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, הדף היומי. יום שישי כ"א באייר תש"פ, ערב שבת קודש. פרשות באר בחוקותיי, חזק חזק ונתחזק. מסכת שבת, דפים עין ועין א'. אתם מאזינים מרדיו קולחי המשדר בתדרים 92.8 FM. 93 FM ו-102.5 FM, וזוהי תחנת הרדיו הייחודית המביאה עליכם בסייעת הדשמי הגדולה מדי בוקר את דבר השם, וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי, כאן ברדיו קול חי. מגיד השיעור בנימין מילצקי. כך פורסם מתוך כתב ידו של הגאון רבי אליהו שחור, זכר צדיק לברכה, ששמע מפי הרב רבי ישעיה חשין זצל, ששמע מפי זקן אחד שהיה מלמד בבית הנציב מוולוז'ין, קבלה בשם רבי יצחק ורבי חיים מוולוז'ין, זכר צדיקים וקדושים לברכה. הרוצה שתפילותיו יעשו פירות, יתענה בערב שבת קודש פרשת בחוקותיי, ויקרא שניים מקרא ואחד תרגום, ואז תפילתו תתקבל בעזרת השם יתברך. עד כאן לשונו. יש להעיר שבמשנה ברורה בסימן ריש ממתי צעיף קטן חי, כתב, דיין להתענות בערב שבת כדי שלא ייכנס לשבת כשהוא מעונה. ובכף החיים שם מביא מהאריזל, דיין להתענות בערב שבת אפילו קודם חצות, כיוון שהערת השבת מתחלת קודם חצות. ובמסכת מגילה בדף למדאלף עמוד ב' נאמר שעזרה תיקן להם לישראל, שיהיו קורין כללות שבתורת כהנים, הכוונה לפרשת בחוקותיי, קודם עצרת, קודם חג השבועות שהוא זמן קציר וזמן פירות האילן, כדי שתכלה שנה וכללותיה. בעצרת ראש השנה היא דתנן, במסכת ראש השנה למדנו משנה בדף ט"ז עמוד א', שבעצרת נידונים על פירות האילן. ומלבד הסדר הרגיל של קריאת התורה בשבת, יש כאן גם כן קיום תקנת עזרה. שבת קודש כ"ב באייר, בשנת בית אלפים תפנון לבריאת העולם לאחר מסע המשכן ג' ימים, שרו מאחרי השם והתאבו מי אכילנו בשר. והיום החל לרדת הסלב חודש ימים עד כ"ב בסיוון. הימצאו איש מקושש העצים ביום השבת, אומר האלקוט שמעוני שהיה בשבת זו. אותו הפרק היה מעשה המגדף, כך נאמר בתורת כהנים. תפילת בית המדרש. יהי רצון מפניך, אדוני אלוהי ולא אבותי, שלא יהיה רע דבר תקלה על ידי ולא יקשל בדבר הלכה, וישמחו בחבריי, ולא אומר על תמי טהור ולא על טהור תמי, ולא על מותר אסור ולא על אסור מותר. ולא יקשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם, כי אדוני ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה. יאל עיני ואביטה נפלאות מתורתך. כתב השלה הקדוש, מה טוב כשפותח הספר יאמר, הנני רוצה ללמוד כדי שיביני התלמוד לידי מעשה, ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה, לשם ייחוד קודש בריחו ושכינתי. פותחים ממצווה אחת מתוך התרי"ג מצוות בתורה שבכתב, על פי ספר החינוך, היום מצווה סמך זין. שנמנע אנו מלתבוע החוב מן הלווה בעת שנדע שאינו יכול לפרוע לו חובו לפי שאין לו, שנאמר, לא תהיה לו כנושה. ודע כי זאת המניעה תכלול גם כן שלא להלוות בריבית לישראל, משורשי המצווה, לקבוע לנו מידת החסד והחמלה, וכשיהיו קבועות בנו, אז נהיה ראויים לקבלת הטובה ויושלם חפץ השם בנו, שחפץ בעולם הזה ובעולם הבא. מדיני המצווה מה שאמרו זיכרונם לברכה במסכת בבא מציעא, מניין לנושה בחברו ויודע שאין לו שאסור לעבור לפניו נגד ביתו, שנאמר, לא תהיה לו כנושה. ומה שאמרו גם כן במחילתא, לא תהיה לו כנושה שלא ייראה לו בכל זמן, ודברים אחרים הנאמרים בעניין זה במסכת בבא מציעא ובמקומות אחרים בגמרא, ונוהגת בסכרים ובנקבות, בכל מקום ובכל זמן, ועובר עליה ותבע הלוואתו מחברו, ויודע שאין לו וטובעו כדי לצערו, עבר על לב זה, והוא כעובר על מצוות מלך. זוהי מצווה סמך זין מהתרי"ג מצוות, מתוך ספר החינוך. וכעת כהרגלנו בסייעת הדשמיא הגדולה בערבי שבתות וימים טובים, אנחנו פותחים את שיעור דפינו היומי עם וורט, דברים, לפרשת השבוע, מתוך הספר ותלמודו בידו, של הגאון רבי רחמיאל קרם שליטה. אנחנו קוראים בפרשת באר, וכי עמוך אחיך ומתי ידו עמך, והחזקת בו גר ותושב וחי עמך. התורה מצווה עלינו להחזיק ידיו של חבר שירד מנכסיו, לסייע לו לסעוד אותו בכל מה שניתן. ואם הדברים כך, במי שנדלדל בכיסו והרי הוא חסר אמצעי מחיה, הרי שוודאי שהוא הדין, והוא הטעם במי שנדלדל במוחו, ומי שמתקשה בתלמודו והרי הוא זקוק ליד תומכת ומכוונת. לא אחת נתקלים אנו במסכן חלש שמבקש כי נקדיש לו מספר דקות ללמוד עמו. זה יכול להיות בחור חלש בישיבה, אברך בכולל שראשו אינו פתוח במיוחד, או יהודי העובד לפרנסתו ומבקש מאיתנו כי נקדיש לו מעט מזמננו. לא קל לנו לענות לכל בקשה, ודאי לא כשמדובר בלימוד הגובה שעה ארוכה וודאי לא במשהו שהוא מדי יום. אבל הלימוד עם הזולת שחסר את כלי ההבנה ללימודו של סעיף פשוט במשנה ברורה או להבנתו של דף גמרא, נחשב חסד לא פחות מהלוואת כסף או מתן צדקה למי שחסר כסף. עד הרבה, החסד הזה נחשב גדול הרבה יותר, שכן, אם גדול המחתיאו מההורגו, הרי ודאי גדול המזכה את חברו ממי שהציל אותו ממוות. מרן בעל החתם סופר זצל היה אומר כי כאשר אמרו חז"ל שעל התלמיד לבקש תורה מפי רב הדומה למלאך השם צבקות, כוונתם הייתה למי שמוכן לבלום את התפתחותו שלו למען התפתחות תלמידיו, שכן, בעוד האדם נקרא בשם הולך שהרי בכוחו לעלות מעלה מעלה, להיות בשעה זו במקום שבו לא היה בשעה הקודמת וכן בכוחו גם לרדת מטה חלילה. המלאך נקרא בשם עומד, שהרי אינו משתנה משעת בריאתו, אינו עולה בצדקתו ואינו יורד במדרגתו. ולכן אומר המלאך לסחריהו הנביא, ונתתי לך מהלכים בין העומדים האלה. כי הוא מתכוון שהם מהלכים. ולדעת מרן בעל החתם סופר זצל, החיוב ללמד אחרים הוא חיוב גמור, גם אם הדבר בא על החשבון של הלימוד העצמי. על דברי רבי עקיבא אומר, ואהבת לרעך כמוך, זה כלל גדול בתורה, מפרש החתם סופר, כי אכן לשיטת רבי עקיבא, כלל זה הוא גדול בתורה, בתורה בלבד, שכן במקום אחר מצינו, מהפסוק וחי אחיך עמך, בו לומד רבי עקיבא, במחלוקתו עם בן פטורה, כי חייך קודמים לחיי חברך. כיצד איפה שואל החתם סופר מתיישבים יחדיו שני הפסקים הללו? מצד אחד קובע רבי עקיבא, כי חיי אדם קודמים לחיי חברו, ומצד שני התורה מצווה ואהבת לרעך כמוך. אלא, חיי אדם קודמים לחיי חברו רק במה שנוגע לענייני העולם הזה. בכל מה שנוגע לחיי נצח, ללימוד תורה, בזה התורה מצווה ואהבת לרעך כמוך. כלומר, אף על פי שכשאדם לומד עם אחרים, שרמת ידיעותיהם נמוכה משלו, הוא מתבטל מתלמודו וחסר לו את כל מה שהיה יכול ללמוד באותו זמן. מכל מקום, עליו לעשות גם למענם של האחרים וללמד אותם תורה. זה מה שמדגיש רבי עקיבא. זה כלל גדול בתורה, שכן בתורה אין לאדם עדיפות על פני חברו ומחובתו לדאוג לאחרים במידה שבה הוא דואג לעצמו. ונצטט את דבריו הנוקבים של מי שנתקבל לפוסק בכל תפוצות ישראל, מרן בעל החפץ חיים, זכר צדיק וקדוש לברכה. הכותב בספרו נדחי ישראל את הדברים הבאים. כמה חביבים האנשים האלו בעיני השם יתברך, עבור זה גופה שמלמדים תורה לישראל, שנקראים בניו ומביאים אותם לחיי העולם הבא. כמו שנאמר בתנא דבאליהו פרק י"ד לעניין עצם התורה. לאחד ששאלו למה חביבה היא בעיני הקדוש ברוך הוא יותר מכל באי העולם, והשיב לו, מפני שדברי תורה מכריעים את בני אדם לכף זכות ומחנכים אותם למצוות ומביאים אותם לחיי העולם הבא. משל למלך בשר ודם שיש לו בנים ועבדים הרבה בתוך ביתו, ויש לו למלך עבד זקן ביניהם שהוא מלמד את בניו דרכים נעים ומעשים טובים. ובכל יום ויום כשנכנסים עבדיו לפניו מניח המלך את כולם, ואוהב את העבד הזקן שיש לו בתוך ביתו. אמרו לו עבדיו, למה אהבת את הזקן הזה יותר מן הכל? אמר להם המלך, אלמלא עבד זקן זה, שהוא מלמד את בניי דרכים נעים ונעימים ומעשים טובים, מה יהיה עליהם? כך דברי תורה. הועיל ומכריעים את ישראל לקו זכות ומחנכים אותם במצוות ומביאים אותם לחיי העולם הבא. לפיכך חביבין דברי תורה לקדוש ברוך הוא יותר מכל באי העולם ויותר מכל מעשי ידיו שברא. וממש הוא הדין למי שמשתדל ללמד תורה לבניו של מקום, הוא חביב גם כן בני הקדוש ברוך הוא מכל באי העולם. שהתורה לא מונחת בקרן זווית, ואם לא ימצא מי שישתדל ללמד אותה לבניו של מקום, יישארו ריק ממנה ומכל המצוות. ואם כן הוא המכריע את בניו של הקדוש ברוך הוא לקו זכות ומחנכן במצוות ומביאן לחיי העולם הבא על ידי התורה שלומד עמהם. אני קטן עניין הזה בעיני גדולי התורה לומר כי ללימודים הנצרכים לאנשים כאלו יימצאו אנשים אחרים שילמדו אותם ולא אבטל תורתי עבור זה. זה לא כן הדבר. אף שבאמת במקום שאין אנשים, כל מי שירא וחרד לדבר השם ירוץ לדבר מצווה זו ויעזרו מן השמיים. אבל אם יחזיק בזה הגדול בתורה, יתקיים ויתגדל הדבר הרבה יותר ויתחברו רבים לשמוע לקחו ויורה להם הדרך ילכו בה והמעשה אשר יעשון. ועל ביטול תורתו, אל ידע כלל. דעית בתנא דבאליהו, נאמר בתנא דבאליהו פרק י"ג שבשכר שמלמד תורה לרבים, הקדוש ברוך הוא מפקח אותו ומוסיף לו חוכמה ובינה. כמו שנאמר שם, כל תלמיד חכם המלמד תורה ברבים לישראל לשם שמיים, הקדוש ברוך הוא מרחם עליו ונותן בו חוכמה ודעת בינה והשכל, ונותן לו חלק עם הצדיקים אברהם, יצחק ויעקב. אלה הדברים לפרשות השבוע בער בחוקותיי, דברים של הגאון רבי רחמל קרם שליטה, וכעת על הפרק הפותח את שיעור דפינו היומי כהרגלנו בסייעתא דשמיא מדי בוקר, פרק השינון, הסיכום והחזרה אודות אשר למדנו בתלמוד תורתנו אתמול, והוא היה בדף סמכתת במסכת שבת. בסיום השיעור, שאלנו 6 שאלות לשינון, לסיכום ולחזרה. הנה השאלות, והפעם לצידן התשובות. שאלה ראשונה בדף סמכתת, מניין לומדים שמביאים חטאת רק אל איסור שזדונו קראת? והתשובה, הוקשו ושבו קורבנות שוגג לעבודה זרה. מה עבודה זרה, זדונו קראת ושגגתו חטאת? אף כל שוגג, כך הדין. שאלה שנייה, למונבז, שאף כשידע בשעת מעשה שעובר איסור נחשב לשוגג במשגג, התשובה, שגג בקורבן שלא ידע שחייב קורבן על חילול שבת. שאלה שלישית, למה מנתה המשנה אבות מלאכות 40 חסר אחת? ואיך זה מתפרש לריש לקיש? והתשובה, המניין בא להשמיענו שימסע כולם בעלם אחד חייב על כל אחת ואחת, ולריש לקיש מדובר שידע ששבת על ידי איסור תחומין על איבא דרבי עקיבא. שאלה רביעית, מתי זר שאכל תרומה משלם חומש? והתשובה, כששגג בלב של תרומה, ולרבה בדעת רבי יוחנן, אף ששגג במיטה שבתרומה. שאלה חמישית, היה מהלך במדבר ואינו יודע מתי שבת, מה יעשה? התשובה, לרבון המונה 6 ימים ומשמר יום אחד, לחייה ברב קודם משמר יום אחד ומונה 6 ימים. שאלה אחרונה על דף סמכתת, האם יכול להלך כמה שרוצה ביום שמשמר? אומרים התוספות, בפירוש הראשון לא ילך ביום שמשמר, בפירוש השני יכול להילך גם ביום שמשמר. אלה מוריי ורבותיי התשובות לשאלות שלנו לשינון, לסיכום ולחזרה, אותות אשר למדנו בדפינו היומי אתמול, דף סמכתת במסכת שבת. וחי את מוריי ורבותיי וחי את החי וראי אל עיקר ותורף העניין שלשמו התכנסנו היום הזה, יום שישי בשבוע, כף א' באייר תשפ"ה, ערב שבת קודש, פרשות באר בחוקותיי, וחזק חזק ונתחזק עם חתימתו של ספר ויקרא. עיקר ותורף העניין הוא תלמוד תורתנו בדפים עין ועין א' במסכת שבת. את תלמוד תורתנו אנחנו מתחילים ללמוד בשורה האחרונה של דף סמכתת עמוד ב', בנקודותיים ומן המילים היודע שהוא שבת. מן המילים הללו בסייעת הדשמיה הגדולה, כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה, נגיל, נסיס ונשמח בזאת התורה, ונצליח. שנינו במשנה לאל בדף סמך זין עמוד ב', היודע שהוא שבת ועשה מלאכות הרבה בשבתות הרבה, לפי שלא ידע שמלאכות אילו אסורות, חייב על כל אב מלאכה ומלאכה. ובריש השנינו, היודע עיקר שבת אבל שכח שהיום שבת, ועשה מלאכות הרבה בשבתות הרבה, חייב על כל שבת ושבת. ובהר את הגמרא בדף עין עמוד א', מה החילוק בין הרישה לסיפה? מה ישנה רישה ומה ישנה סיפה? במה שונה הרישה שלא ידע ששבת היום ויודע אילו מלאכות אסורות בשבת, שאינו חייב אל חטאת אחת על כל שבת? ובמה שונה הסיפה שידע ששבת היום, אלא שלא ידע שמלאכות אילו אסורות בשבת, שחייב חטאת על כל מלאכה? וכוונת הגמרא להקשות שגם ברישה נאמר שיהיה חייב על כל מלאכה בפני עצמה כמו בסיפה. אבל אין כוונת הגמרא להקשות שגם בסיפה לא יתחייב אל חטאת אחת על כל המלאכות כמו ברישה, שאם כן, אין מקרה שיתחייב חטאת על כל מלאכה בפני עצמה, במקרה שעשה כמה מלאכות בעלם אחד. ולכמן למדנו חילוק מלאכות, שהעושה כמה מלאכות בעלם אחד חייב על כל מלאכה בפני עצמה מפסוקים. בשבעה הגמרא אמר רב ספרא, כאן ברישה ששכח שהיום שבת, מידיעת שבת הוא פורש. על ידי שיאמרו לו שהיום שבת, יפרוש ולא יעשה מלאכה, והוא מכיר שחטא. אבל אם יאמרו לו שמלאכה זו אסורה בשבת, הוא לא יפרוש, הוא יודע שהמלאכה זו אסורה. רק הוא לא יודע שהיום שבת. ועל כך הוא מביא קורבן, ואם כן, שגיגת שבת היא. ועל השבת הוא מביא חטאת. איל כך אינו מביא אל החטאת אחת על כל שבת. וכאן בסיפה שידע שהיום שבת, אלא שלא ידע שמלאכות אילו אסורות, מידיעת מלאכה הוא פורש. על ידי שיאמרו לו שמלאכה זו אסורה בשבת, יפרוש ולא יעשה את המלאכה, ומכיר שחטא. אבל אם יאמרו לו שהיום שבת הוא לא יפרוש, הרי הוא יודע שהיום שבת, אלא שהוא סבור שהמלאכה הזו מותרת. ועל כך הוא מביא קורבן, ואם כן שגגת מלאכה היא. ועל המלאכה הוא מביא חטאת, ואיל כך מביא חטאת על כל מלאכה ומלאכה. יש לומר שרב ספרא סבר שכיוון שידיעת החטא היא המחייבת אותו קורבן חטאת, איל כך אם הידיעה המחייבת אותו חטאת היא ידיעת השבת, חייב חטאת אחת, שרי לא חילל אלא שבת אחת. ואם הידיעה המחייבת אותו חטאת היא ידיעת המלאכות, חייב חטאת על כל מלאכה ומלאכה, שרי עשה הרבה מלאכות. דוחה הגמרא ואומרת, אמר לרב נחמן, אומר רב נחמן לרב ספרא, כלום פרש משבת אלא משום מלאכות. וכי מה שפורש מלעשות מלאכה כשאומרים לו שבת היום, זה לא משום שעל ידי כך נודע לו שמלאכה זו אסורה, כיוון ששבת היום, וכלום פרש ממלאכות אלא משום שבת. וכן מה שפורש מלעשות המלאכה כשאומרים לו מלאכה זו אסורה, וכי אינו משום שעל ידי כך נודע לו שבעשיית מלאכות אילו מחלל את השבת. ואם כן, מה שיפרוש ולא יעשה את המלאכה הוא על ידי ידיעת שניהם, אלא אמר רב נחמן, מכוח הקושייה הזו מביאה הגמרא ביור אחר בחילוק בין הרישא לסיפא. קורבן דחייב רחמנה עמאי, על מה חייבה התורה להביא קורבן? השגגה. ולכן הטעם שם, ברישא שנעלם ממנו שהיום שבת, אינו חייב אל החטאת אחת על כל שבת. לפי שחד השגגה, שגגה אחת היא. אבל אחר כאן בסיפא שנעלם ממנו שמלאכות אלו אסורות, חייב חטאת על כל מלאכה לפי שטוב השגגות אביין. יש כאן הרבה שגגות שכל מלאכה נעלמה ממנו בפני עצמה. וצריך לומר שרב נחמן סבר שכיוון שהחטאת באה לשגגה, והידיעה אינה אלא כדי לחייב את השגגה, איל כך אם שגג בשבת חייב חטאת אחת, שהרי לא חיל אלא לשבת אחת. ואם שגג במלאכות חייב חטאת על כל מלאכה ומלאכה, שהרי עשה הרבה מלאכות. אומרת הגמרא שנינו במשנה, יודע שהוא שבת ועשה מלאכות הרבה בשבתות הרבה, ולא ידע שהמלאכות הללו אסורות, חייב חטאת על כל אב מלאכה ומלאכה, כמובן כשיוודע לו שהמלאכות הללו אסורות. מבארת הגמרא, מניין שחייב על כל מלאכה? חילוק מלאכות מנהלן, מניין שחייב חטאת על כל מלאכה בפני עצמה, גם אם עשה את כולם באלם אחד. ומסביר הריטב"א, עובר בשוגג על כמה עבירות שחייבים עליהם חטאת, כגון האוכל חילה ודם, חייב חטאת על כל עבירה ועבירה, ואפילו עשה כמה עבירות במעשה אחד, חייב על כל עבירה ועבירה חטאת. כאמור במסכת כריתות דף ד', אבל עושה כמה מלאכות בשבת, שבכל המלאכות עשה איסור אחד של לא תעשה כל מלאכה, אם כן הרי הוא כאוכל חלף פעמיים בעלם אחד, שאינו חייב אל החטאת אחת. ולכן מבררת הגמרא מדוע חייב חטאת על כל מלאכה בפני עצמה, חילוק מלאכות מנהלן. בשבעה הגמרא אמר שמואל, אמר קרא, נאמר לגבי המחלל את השבת בספר שמות פרק למד א' פסוק י' ד', מחללי המות יומת. מכך שכתוב מות יומת, יש ללמוד שהתורה ריבתה מיתות הרבה על חילול אחד, והיינו, כשעשה הרבה מלאכות בעלם אחד. ושמואל אינו מפרש את דין חילוק מלאכות לדעת משנתנו, שהרי בסמוך מבואר ששמואל סובר כרבי יוסי, שאינו מחייב קורבן חטאת על אבערה בשבת, ואינו משנתנו לקמן בדפיין ג' מונט את המלאכה הזו בכלל שאר המלאכות שחייבים עליהם חטאת. התנה של משנתנו למד את הדין הזה, מאיכן שלמד זאת רבי נתן. כך הרן בחידושיו. מקשה הגמרא, היי במזיד כתיב, הרי הפסוק הזה נאמר לגבי המחלל שבת במזיד שחייב סקילה. איך אפשר ללמוד מהפסוק הזה לעושה מלאכה בשוגג שהוא חייב חטאת? תרץ את הגמרא, אם אינו עניין, אם הפסוק אינו נצרך למחלל שבת במזיד ללמד שהוא חייב מיתה, דכתיב בו, שרי כבר נאמר בו במחלל שבת במזיד בספר שמות פרק למד ה' פסוק ב', כל העושה בו מלאכה יומת, אז לא צריך פסוק נוסף ללמדנו שהמחלל שבת במזיד חייב מיתה. תנה הוא עניין לשוגג. נלמד מהפסוק הזה לעניין מחלל שבת בשוגג. ומה היא יומת? מה כוונת הלשון יומת שבפסוק אם אכן מדובר בשוגג? הרי את השוגג לא ממיתים. יומת בממון שצריך להביא הרבה קורבנות ועולה לו ממון רב. לכן הרמה באור החיים סימן שין למדה לצעיף חבב כתב, שמי שחילל שבת בזמן הזה, שאין בית המקדש, ייתן מעות לצדקה במקום החטאת. כתבו האחרונים שכאן הוא המקור לדבריו, שמשמע שהפסד הממון מחפר עליו. אומרים התוספות בדיבור המתחיל עם אינו עניין למזיד, אין לומר שמכך שכפל הפסוק לשון מיטה וכתב מות יומת, יש ללמוד שמדבר בשוגג ולעניין חטאת ולא במזיד ולעניין מיטה. כיוון שאם מדובר במיטה ממש, אז אין להמית אדם פעמיים. אז כנראה מדובר פה על שוגג ולעניין חטאת. אומר תוספות אי אפשר לומר זאת, כי היינו דוחים ואומרים שהפסוק מדבר על מזיד, מה שנאמר מות יומת ולשון כפולה, מפני שדיברה תורה כלשון בני אדם, שמכפילים את מילותיהם. מקשה הגמרא, מדוע הוא צריך שמואל ללמוד דין חילוק מלאכות מהמילים מות יומת ותיפוקלי? והרי יכול היה ללמוד דין חילוק מלאכות מאיך דנפקלה לרבי נתן, מאיכן שלמד רבי נתן את הדין הזה. דתניה, שנינו בברייתא, רבי נתן אומר, אמר בספר שמות פרק למד ה' פסוק ג' לא תבערו אש בכל מושבותיכם ביום השבת. מה תלמוד לומר? מה בא הפסוק ללמדנו? הרי לא נצרך ללמדנו שאסור להבעיר אש, כי כבר נאמר לא תעשה כל מלאכה, וגם עברת אש היא מלאכה. אלא, לפי שנאמר, ויקהל משה את כל הדת בני ישראל, ויאמר עליהם אלה הדברים אשר ציווה השם לעשות אותם, ששת ימים תעשה מלאכה, ומכך שכתוב דברים בלשון רבים, יש ללמוד ששני דברים בכלל. ומכך שכתב הדברים בה' הידיעה בתחילת המילה, יש לרבות עוד אחד, הרי שלושה דברים. ומכך שכתוב אלה הדברים, המילה אלה, שהיא בגמטריה למדוו, באה לרבות עוד 36. ה-36 דברים לומדים מהמילה אלה, מה' הידיעה עוד אחד, ומהמילה דברים בלשון רבים עוד שניים, בסך הכל 39. אלו 39 מלאכות שנאמרו למשה בסיני. יכול היית לומר שאם עשה לכל המלאכות כולן בעלם אחד, אינו חייב אל החטאת אחת, ולפי זה מה שכתוב דברים הדברים, ואלה הדברים שלמדנו מזה למתת מלאכות, בא להשמיענו שכולם נחשבות מלאכה להתחייב עליהם, עם הסעם בשבת וגם המלאכות, שאינם חשובות כל כך, כאמור בתוספות דיבור המתחיל יכול. לכך תלמוד לומר, לכן נאמר בספר שמות פרק למדלת פסוק כ"א, ששת ימים תעבוד וביום השביעי תשבות, בחריש ובקציר תשבות. ציווה הכתוב על החרישה בפני עצמה ועל הקצירה בפני עצמה, כדי ללמדנו שחייב חטאת על כל מלאכה, והברייתא עדיין לא ביארה למה נצרך הפסוק לא תבערו שבו היא פתחה, וכוונת הברייתא שהיה מקום ללמוד חילוק מלאכות מהמילים בחריש ובקציר תשבות, אם לא שהייתה פרחה על הלימוד הזה, ורק לבסוף תדרוש הברייתא חילוק מלאכות מהפסוק לא תבערו. אז אם כן אומרת עכשיו הברייתא שזה שנאמר בחריש ובקציר תשבות בפני עצמם, חרישה בפני עצמה וקצירה בפני עצמה, כדי ללמד שחייב חטאת על כל מלאכה ומלאכה. ממשיכה הברייתא, ועדיין אני אומר שיש להשיב על הלימוד הזה, כי מפסוק זה יש ללמוד שעל חרישה ועל קצירה חייב שתיים אף עם הסען בעלם אחד, כי הוציאה מה כתוב מכלל שאר המלאכות ופירט כל אחת בפני עצמה, ועל כולן, אבל על שאר המלאכות אינו חייב אל חטאת אחת, שהרי כלל הכתוב את כל המלאכות בלב אחד. ומסביר רשי שלא אומרים שהפסוק הזה בא ללמד על הכלל שיהיה חייב על כל מלאכה ומלאכה בפני עצמה ואפילו בעלם אחד, כפי שחייב על חרישה וקצירה, ואפשר הרי ללמוד את זה על ידי המידה של דבר שהיה בכלל ויצא מן הכלל, לא ללמד על עצמו יצא, אלא ללמד על הכלל כולו יצא. כלומר, מקום שישנו כלל הכולל פרטים רבים, ככל המלאכות בסוגייתנו, ומסברה אנחנו אומרים שיהיה חייב רק פעם אחת, אם הוא עשה את כל המלאכות בעלם אחד, אלא שמצינו לגבי פרט אחד, חרישה וקצירה, שנאמר בהם שחייב עליהם בפני עצמם, גם אם עשה זאת בעלם אחד. אז אולי נלמוד שגם בשאר המלאכות הדין הוא כך, שחייב על כל אחד ואחד. מסביר רשי שאי אפשר ללמוד מזה, משום שהכלל כתוב בלא תעשה, בלב, לא תעשה כל מלאכה. והפרט כתוב במצוות עשה, בחריש ובקציר תשבות. ובאופן זה אין דנים אותו בכלל ופרט, כאמור במסכת מועד קטן דף ג'. ועוד, שחריש וקציר הם שני כתובים הבאים כאחד, כלומר שני פסוקים שאפשר ללמוד משניהם את אותו דין, ושני כתובים הבאים כאחד אין מלמדים. ולכן הם לא יכולים ללמד לגבי שאר המלאכות בשבת. ולכן על כולם, על כל שאר המלאכות, אינו חייב אלא חטאת אחת. שהרי כלל הכתוב את כל המלאכות בלב אחד. תלמוד לומר, לכך נאמר לא תבערו אש. ולכאורה קשה, הרי אבערה בכלל המלאכות עליהם נאמר לא תעשה כל מלאכה, הייתה. ולמה יצאת? למה יצא מן הכלל להיכתב בפני עצמה איסור אבערה בשבת, אלא להקיש אליה, להשוות אליה שאר המלאכות שהיו עם הבכלל של לא תעשה כל מלאכה, ולומר לך, מה מצינו באבערה שהיא אב מלאכה וחייבים עליה חטאת בפני עצמה, שהרי נכתבה בפני עצמה? אף כל שהוא אב מלאכה חייבים עליה חטאת בפני עצמה. והלימוד הזה הוא על פי המידה דבר שהיה בכלל ויצא מן הכלל, לא ללמד על עצמו יצא, אלא ללמד על הכלל כולו יצא. אם כן קשה, מדוע לא למד שמואל את החילוק מלאכות מן הדרשה הזו? מדוע הוא למד את זה מהפסוק מחלליה מות יומת? תרץ את הגמרא הטעם ששמואל הוא צריך ללמוד שחייב על כל מלאכה שעשה בעלם אחד בפני עצמה, מהפסוק מחלליה מות יומת, ולא מלא תבערו אש. זה מפני שסבר לה כרבי יוסי, דאמר אבערה ללב יצאת. לא תבערו אש בכל מושבותיכם נכתבה בפני עצמה, כדי ללמד שאין חייבים עליה קרת וסקילה כשאר מלאכות, אלא רק עובר בלב. דתניה, שנינו בברייתא, אבערה ללב יצאת. אבערה נכתבה בפני עצמה כדי ללמד שאין חייבים עליה קרת וסקילה כשאר המלאכות, אלא רק עובר בלב. אלו הם דברי רבי יוסי. רבי נתן אומר, לחלק יצאת. ללמד שחייבים חטאת על כל מלאכה ומלאכה, אף שהסען בעלם אחד. טעמו של רבי יוסי לחלק בין הבערה לשאר המלאכות, אף שגם היא הייתה במשכן, לפי שהרבה פעמים דבר שמתחמם ונשרף מעצמו. מכיוון שמלאכה זו קרובה לטבע והשורף עושה פעולה טבעית, אין זו מלאכה גמורה כשאר המלאכות. כך מסביר הגור אריה בספר שמות בפרק למד ה'. מוסיפה הגמרא ומקשה, מדוע הוא צריך שמואל ללמוד דין חילוק מלאכות ממות יומת? וטייפוק לי, והרי יכול היה ללמוד לחילוק מלאכות מאיך דנפקה לרבי יוסי, מאיכן שלמד רבי יוסי את הדין הזה. דתניה, שנינו בברייתא, רבי יוסי אומר, נאמר לגבי החוטא בשגגה בספר ויקרא פרק ד' פסוק ב', נפש כי תחטא וישגגה מכל מצוות השם אשר לא תעשנה, ועשה מאחת מהנה, מכך שלא כתוב ועשה אחת, אלא כתוב מאחת, המם מהמילה מאחת היא מיותרת. וגם המילה כולה מהנה מיותרת. כי יכל לכתוב ועשה אחת. לכן יש ללמוד שיש פעמים שחייבים חטאת אחת על כולן, על כל העבירות שעשה בעלם אחד לפי שאינן חשובות אלא אחת. ויש פעמים שחייבים חטאת על כל אחת ואחת בפני עצמה. לפי שעבירות שעשה נחשבות הנה, כלומר, אבונות רבים, כי הנה זה לשון רבים. ואמר רבי יוסי ברבי חנינה, מה איתם עד רבי יוסי? איך דורש רבי יוסי את הפסוק? הרי עדיין האות מם של מהנה והמם של מאחת מיותרות, ואילו תוספות בדיבור המתחיל, מהי? מבארים את הקושייה של הגמרא באופן אחר. מניין לו לרבי יוסי דין זה? הרי הפסוקים שדרש נצרכים לדרשה אחרת להשמיענו, שמי שכותב שם משמעון, דהיינו את האותיות שין מם מהמילה שמעון, חייב, ולהשמיענו שחייב על אבות ותולדות כמבואר בסמוך. אז מבאר רבי יוסי ברבי חנינה שהיה יכול לכתוב אחת וכתב מאחת, וכן היה יכול לכתוב הנה וכתב מהנה, ולכך יש לדרוש גם את התיבה עצמה וגם את האות מם המיותרת, שאת התיבות אחת ואינה יש לדרוש כך. בא כתוב ללמד שיש אחת, חילול של שבת אחת שהיא אינה, שחייבים עליה כמה חטאות, כגון שעבר על מלאכות רבות באותה השבת, שהולכים אחר המלאכות. ויש הנה ויש כמה מלאכות שהיא אחת, שאין חייבים עליהם אלא חטאת אחת. ורשי מסביר שאפשר לדרוש את הפסוק בשני אופנים, או ועשה אחת וחייב הנה, והיינו שחילל שבת אחת וחייב עליה הרבה חטאות, או ועשה אחת אף על פי שהיא הנה, והיינו שנחשב כאילו עשה עבירה אחת אף על פי שעשה עבירות הרבה. ואת המם המיותרת שבשניהם יש לדרוש כך, שאם היה כתוב אחת, היה משמע, אדם שהתכוון לכתוב את המילה שמעון, אינו חייב אלא אם כתב את כל התיבה. ומכך שכתבה התורה מאחת, עם מם לפני המילה אחת, משמע שחייב גם אם עשה מקצת מן המלאכה, דהיינו שכתב את האותיות שם מתיבת שמעון, את שתי האותיות הראשונות של המילה שמעון, שאותיות אילו אפשר להתחייב עליהם בפני עצמן, משום שהמילה שם אינה תיבה בפני עצמה במקום אחר. ולדעת רב יוסי, לקמן בדף קוף ג' עמוד ב', הכותב חייב אפילו עם שרת שריטה אחת על שני נסרים או שני שריטות על נסר אחד, ולא רק על כתיבת אותיות. ומה שפירש רבי יוסי ברבי חנינה בדבריו שכתב שם משמעון, זה אגב לשון המשנה לקמן בדף קוף ג' עמוד א', שם נאמר אמר רבי יהודה, מצינו שם קטן משם גדול. מה זה? שם משמעון. כך מסבירים התוספות בדיבור המתחיל שם משמעון. אבל מדברי הרמב"ם בפירוש המשניות מבואר, ששורט שריטו, דהיינו רושם, הוא אב מלאכה בפני עצמו, וכותב הוא אב מלאכה בפני עצמו. כותב אמר המשיק שלפי דברי הרמב"ם מובן מדוע פירש רבי יוסי ברבי חנינה בדבריו שכתב שם משמעון, כי הוא צריך להשמיענו, לגבי אב מלאכה של כותב שחייב כשכתב שתי אותיות מתוך המילה שמעון, דהיינו שהוא כתב שם. ממשיך רבי יוסי ברבי חנינה לבאר דרשת רבי יוסי, אם היה כתוב הנה, היה משמע שחייב רק על אבות מלאכות, מכך שכתב מהנה, עם האות מם לפני המילה הנה, יש לרבות שחייב גם על התולדות היוצאים מהנה, דהיינו מהאבות. וממשיך רבי יוסי ברבי חנינה לבאר דרשת רבי יוסי, מה שדרש רבי יוסי את התיבות אחת ואינה, שבה כתוב ללמד שיש אופן שחייב על חילול שבת אחת כמה קורבנות חטאת, ויש אופן שחייב על כמה מלאכות קורבן חטאת אחד, כוונתו כך, מה שדרשנו אחת שיינה, דהיינו שחייב כמה חטאות על חילול של שבת אחת, היינו בזדון שבת ושגיגת מלאכות. אדם ידע שהיום שבת, אבל הוא ידע שהמלאכות הללו אסורות בשבת, אז נחשב שעשה הרבה שגגות. ומה שדרשנו הנה שהיא אחת, שחייב חטאת אחת על כמה מלאכות, היינו בשגיגת שבת וזדון מלאכות, ששכח שהיום שבת, אבל ידע שמלאכות אילו אסורות בשבת, שאז הכל בגדר שגגה אחת. ואם כן קשה, מדוע לא למד שמואל חילוק מלאכות מן הדרשה הזו? אומר התוספות הראש, שאר התנאים והמוראים שלמדו בסוגייתנו חילוק מלאכות בשגיגת מלאכות מפסוקים אחרים, יש לומר שלא הוצרכו לדרשה לכך, שבשגיגת שבת וזדון מלאכות אינו חייב, אלא חטאת אחת, לא היו צריכים דרשה לכך, משום שידעו זאת מסברה, כיוון שהקורבן בא על השגגה, ושגגת שבת, שגגה אחת היא. אבל על שמואל קשה, מדוע הוא לא למד החילוק מלאכות מהדרשה הזו? מדוע הוא נזקק ללמוד זאת מהפסוק מחללי עמות יומת? תרצת הגמרא, שמואל לא דרש את דרשת רבי יוסי הנזכרת, אחת שהיא אינה והנה שהיא אחת? משום שלא משמלי, לא נשמע לו לדרוש כך, והוא סובר שכל הפסוק בא ללמדנו שחייב על כתיבת שם משמעון. כתב רק שתי אותיות מהמילה שמעון, למרות שמלכתחילה התכוון לכתוב את כל המילה שמעון. ברגע שהוא כתב שין מם, הוא חייב, ושחייבים גם על התולדות. וגם רבי נתן בברייתא לאל שלמד חילוק מלאכות מהמילים לא תבערו, סובר כמו שמואל, שלא לדרוש את הפסוק הזה לחילוק מלאכות, ולכך הוא צריך ללמוד חילוק מלאכות, מלא תבערו. ושמואל חלק גם על הדרשה של רבי נתן וגם על הדרשה של רבי יוסי. ולמרות ששמואל אמורה ולא יכול לחלוק על תנאים. למה הוא חלק? לפי שכך הייתה קבלה בידו מרבותיו. כך תוספות בדיבור המתחיל, לא משמלי. מסתפקת הגמרא במי ששגג גם בשבת וגם במלאכות. באי מיני שאל ממנו רבא מרב נחמן. העלם זה וזה בידו, מי שעשה בשבת אחת כמה מלאכות ונעלם ממנו שהיום שבת, ונעלם ממנו גם שמלאכות אלו אסורות בשבת, מהו? מה דינו? האם חייב חטאת אחת על כולן כיוון שנעלם ממנו שהיום שבת, או שחייב חטאת על כל מלאכה ומלאכה כיוון שנעלם ממנו שמלאכות אלו אסורות בשבת? ורבא מסתפק במה ששנינו בברית הלל בדף סמכתת עמוד א', שגג בזה ובזה, זהו שוגג האמור בתורה. מסתפק רבא, האם הכוונה שחייב חטאת על כל מלאכה לפי שיודע עיקר שבת, שיודע שיש איסור מלאכה בשבת, ושגג במלאכות אלו ושחכם, או שחייב חטאת אחת כיוון שנעלם ממנו שהיום שבת, אבל אם אינו יודע עיקר שבת כלל, פשוט שאינו חייב אלא חטאת אחת. כמו ששנינו במשנתנו לאל בדף סמך זין עמוד ב', וזה לא דומה למקרה בו הסתפק רבא. כך מסביר רשי, אבל תוספות בדיבור המתחיל, העלם זה וזה בידו מהו, הוכיחו שגם אם אינו זוכר שאסורה שום מלאכה בשבת, זה נקרא העלם זה וזה בידו. ואם כן, גם בזה הסתפק רבא. מכל מקום, זה לא דומה למשנתנו ששנינו, שאם אינו יודע עיקר שבת חייב חטאת אחת, לפי שבמשנתנו מדובר במי שאינו יודע כלל ענייני שבת, והוא כמו תינוק שנשבע. אילו רבא כאן מסתפק במי ששכח שכחה מועטת, ואם יזכירו לו, ידע את כל דיני השבת. משיבה הגמרא, אמר לה, ישיב לו רב נחמן לרבא, הרי העלם שבת בידו, ושבת היא עיקר המצווה. כך מפרש התוספות בדיבור המתחיל, אמר לי, אילו רבינו חננאל מבאר, שכיוון שאינו פורש, אלא אם כן יוודע לו שהיום שבת ושהמלאכות הללו אסורות, נמצא כאילו הכל שגגה אחת היא. וכיוון שנעלם ממנו שהיום שבת, אינו חייב אלא חטאת אחת משום שגיגת שבת. דוחה רבא את התירוץ של רב נחמן, עד רבא, הרי העלם מלאכות בידו וצריך להיות חייב על כל אחת ואחת, שכיוון שבעלם מלאכות חייב על כל מלאכה, לא מסתבר לומר שמחמת שנעלם ממנו גם שהיום שבת, יהן נזכר. ויותר מסתבר שהתורה פטרה אותו מלהביא חטאת על כל מלאכה, רק בשגיגת שבת, שאין עימה שגיגת מלאכות. ומסביר בעל המאור, רב נחמן פשט שחייב חטאת אחת, כי אנו רואים במשנתנו שכל שידיעתו מתמעטת, חיובו מתמעט. שהרי כשיודע עיקר שבת ואינו יודע מכמה מלאכות, חייב על כל אחת. ואילו כשאינו יודע מעיקר שבת כלל, אינו חייב אלא אחת. ואם כן, זה שיעלם זה וזה בידו, דינו שלא יתחייב יותר מה יודע עיקר שבת, שהרי נתמעטה ידיעתו פחות ממנו. אבל דוחה רבא את דבריו של רב נחמן, חיוב הקורבן הוא על השגגות, ושאינו יודע עיקר שבת, שגגה אחת לו. אבל כשאינו יודע מלאכות, שגגות הרבה לו. ואם כן, כל שכן בזה ששגג גם בשבת וגם במלאכות, שיתחייב הרבה חטאות. אלא אמר רבשי, לכן פושטת הגמרא את הספק באופן אחר. חזינן אנחנו רואים אחמת מה פרש אותו אדם מלעשות מלאכה ובא להתכפר. אם משום שאמרו לו שבת היום כפריש, לכן הוא פרש, אם כן הרי העלם שבת בידו. מוכח שעשה את המלאכה משום שנעלם ממנו שהיום שבת. אינו חייב אל חטאת אחת משום שגיגת שבת. ואם משום שאמרו לו מלאכה זו אסורה כפריש, רק אז הוא פרש. אם כן הרי העלם מלאכות בידו, מוכח שעשה את המלאכה משום שנעלם ממנו שמלאכה זו אסורה, וחייב חטאת על כל אחת ואחת מהמלאכות. מבארים התוספות, בדיבור המתחיל חזינן, שאין כוונת הגמרא שנבדוק אי מתי פרש, האם כשהזכירו לו ששבת היום או את המלאכות, אלא שאם אותו אדם אומר בעצמו, שאם היו אומרים לו שהיום שבת היה פורש, ואם היו אומרים לו שמלאכה זו אסורה בשבת לא היה פורש, הרי עיקר שכחתו היא מהשבת, ואינו חייב אלא אחת. ואם הוא אומר שאם היו אומרים לו שמלאכה זו אסורה היה פורש, ואם היו אומרים לו שהיום שבת לא היה פורש, הרי עיקר שכחתו ממלאכות היא, וחייב על כל מלאכה. מוסיפים התוספות שבאמת לא ברבשי לפשוט מה הדין באופן שלא יפרוש עד שיזכיר לו את שניהם ואין שכחה עיקרית, אלא רק לומר שלפעמים נוכל להבחין איזו העלמה היא העיקר, ובכך הוא פושט חלק מהספק. מקשה הגמרא אמר לרבין על הרבשי, כלום פריש משבת, אלא משום מלאכות. וכי מה שפרש מלעשות המלאכה כשאמרו לו ששבת היום, אינו משום שהבין שמלאכה זו אסורה? שכשאומרים לו שבת היום, הוא נותן אל ליבו שבשביל המלאכות אומרים לו כן. שאם אינן אסורות, למה אמרו לו ששבת היום? הוא כלום פריש ממלאכות, אלא משום שבת. וכן מה שפרש מלעשות המלאכה כשאמרו לו שמלאכה זו אסורה, וכי אינו משום שהבין ששבת היום? ואין ראיה ששגיגת שבת או שגיגת מלאכות בידו, ממה שראינו שפרש מחמתו. אלא אומרת הגמרא לא שנה, בין אם פירש מחמת שאמרו לו ששבת היום, או שפירש מחמת שאמרו לו שמלאכה זו אסורה, אינו חייב אלא חטאת אחת. בקשה הגמרא על מסקנתו של רבינה שאינו חייב אלא חטאת אחת. תנן שנינו במשנה לקמן בדף עין ג' עמוד א', אבות מלאכות האסורות בשבת 40 חסר אחת. ומונה המשנה שם את כל האבות מלאכות, ואבינן בה ונסענו ונתנו בדברי המשנה הזו, מניין הלמה, למדוע הוא צריך התנה לפרש את מניין המלאכות, והרי בהמשך פירט את כולם, ואנחנו נמנה לבד כמה מלאכות הן. ואמר רבי יוחנן, התנה בא להשמיענו במניין הזה, שמסען לכל המלאכות כולן בעלם אחד, שלא נודע לו בינתיים שחטא, אז הוא חייב חטאת על כל אחת ואחת, ולא די לו בחטאת אחת משום חילול שבת. ובא התנה להשמיענו שאפילו אם עשה את כל המלאכות בעלם אחד, חייב חטאת על כל מלאכה ומלאכה. ואף שכבר שנינו לאיל בדף סמך זין עמוד ב' שיודע שהיום שבת ועשה מלאכות הרבה בשבתות הרבה בעלם אחד חייב על כל אב מלאכה ומלאכה. בכל אופן משם לא שמענו אלא באופן ששגג בכמה מלאכות אבל ידע שיש מלאכות האסורות בשבת. אבל מי שנתעלמו ממנו כל המלאכות היינו סבורים שדינו כמי שאינו יודע שישנו דין שבת בתורה כלל. וממילא אינו חייב אל החטאת אחת. לפיכך ישמענו התנא כאן שיכול להתחייב חטאת על כל המלאכות וכגון ששגג ולא ידע שדין חילול שבת בקרת. אבל ידע הוא שישנו לב על חילול שבת, או שידע שיש איסור תחומים, שאינו אחד מן המלאכות, אלא לב, שיודע הוא שישנו דין שבת בתורה. כך מסביר רבי עקיבא האגר. מסיימת הגמרא את הקושיה, היא אמרת בישלמה, אם תאמר שיעלם זה וזה בידו, חייב חטאת על כל אחת ואחת שפיר, אז מובן מה שלמדנו מהמשנה, שחייב על כל מלאכה ומלאכה, שזה שנעלמו ממנו כל המלאכות, הרי יעלם זה וזה בידו, שכיוון שאינו יודע שיש מלאכה אסורה בשבת, נחשב דין זה גם לשגיגת שבת, שהרי אין חילוק אצלו בין שבת לבין שאר הימים, שאינו נקרא יודע עיקר שבת, אלא אם יודע שיש מלאכות האסורות בשבת. אלא היא אמרת, אם תאמר שבאופן שיעלם זה וזה בידו, כיוון שיעלם שבת בידו, אינו חייב אל האחת כמסקנת רבינה, אם כן איך היא משכחת לה, איכן אתה מוצא דין זה, שחייב חטאת על כל אחת ואחת, דווקא בזדון שבת ושגיגת מלאכות, שידע שיום זה הוא שבת, אבל לא ידע שמלאכות אלו אסורות בשבת. שהרי אין לומר שמדובר בזדון מלאכות ושגיגת שבת, דיינו שלא ידע שהיום שבת וידע שמלאכות אלו אסורות, כי הרי שנינו במשנתנו שבאופן כזה, אינו חייב אל החטאת אחת על כל שבת. וזדון שבת, היינו שידע לכל הפחות שיש מלאכה אחת האסורה בשבת. אני חי סבר לי, מובן הדבר אם הוא רבינה שפשט שיעלם זה וזה, אינו חייב אל החטאת אחת סובר כרבי יוחנן. ואמר לאל בדף סמכתת עמוד א', כיוון ששגג בקרת, אף על פי שהזיד בלאו, שאפילו אם עשה מלאכה וידע שהוא עובר בלאו, אלא שלא ידע שחייבים על מלאכה כזו קרת, נחשב שוגג וחייב חטאת, אז משכחת לה, אתה מוצא אופן, שהיה זדון שבת ושגיגת כל המלאכות, כגון די ידע לי שבת בלאו, ידע שהעושה את כל המלאכות עובר בלאו, אבל לא ידע שעונשו קרת, וזה נחשב זדון שבת, כיוון שידע ששבת היום, ושהעובר על מלאכות שבת עובר בלאו, והוא חייב קורבן חטאת על כל מלאכה ומלאכה, כיוון שהיה שוגג בקרת, הוא לא ידע שהעונש הוא קרת, ולכן הוא נחשב שוגג, ולכן הוא חייב להביא קורבן חטאת על כל אחת ואחת מהמלאכות. אלא היא סבר לה, אבל אם סובר רבינה כרבי שמעון בן לקיש דאמר, אין חייב חטאת עד שישגוג בלאו וקרת, אבל אם ידע שיש לאו במלאכות שבת, זה לא נחשב שוגג, אם כך די ידע לי שבת במאי, במה נקרא זדון שבת כששגג בכל הלמתת מלאכות, הרי הוא סבור שכל המלאכות מותרות, ואינו יודע שיש חילוק בין שבת לשאר הימים. ואם כן, אין אופן שחייב חטאת על כל אחת ואחת, אלא בהיעלם זה וזה בידו, ושלא כדברי רבינה. תרץ את הגמרא, גם אם סבר רבינה כריש לקיש, יש אופן של זדון שבת ושגיגת כל המלאכות שחייב על כל אחת ואחת. כגון, לידע לה בתחומין, ידע שיש איסור לצאת בשבת מחוץ לתחום, שהרי אסור לאדם לצאת מחוץ לתחום בשבת, והתחום שאסור לצאת ממנו הוא 2,000 אמה, ומי ששובט בעיר יכול לצאת 2,000 אמה מחוץ לעיר, והשובט במקום הנחשב כרשות היחיד שהוא מוקף מחיצות אף שאינו עיר, יכול לצאת 2,000 אמה מחוץ לאותו מקום, והשובט במקום שאינו מוקף מחיצות, יש לו 400 ויכול לצאת 2,000 ממה, חוץ ל-400 הללו. וזה נחשב סדון שבת, כיוון שהוא יודע ששבת היום ויודע שיש חילוק בין שבת לשאר הימים. מבארת הגמרא, דינה עושה מלאכה בשגיגת שבת וחזר ועשה בשגיגת מלאכות. אמר רבה, קצר ותחן בשבת תבואה, כשיעור גר וגרת, דהיינו תאנה יבישה שצמקה ונתקפצה, ושיעור זה קטן הוא משיעור תאנה לחה, שכלי המחזיק 100 גרגורות אינו מחזיק יותר מ-50 תאנים לחות, אומר רשי במסכת מנחות בדף נ"ד. וזה השיעור להתחייב בו על כל מלאכות שבת הנעשות באוכלים. אם כן, קצר ותחן בשבת תבואה כשיעור גר וגרת בשגיגת שבת וזדון מלאכות, דהיינו שידע שמלאכות אילו אסורות בשבת, אבל שכח שאותו היום הוא שבת, שאינו חייב אל החטאת אחת על שתי המלאכות, כפי ששנינו במשנתנו לאל בדף סמך זין עמוד ב', וחזר באותה השבת, וקצר ותחן פעם נוספת שיעור, כגר וגרת בזדון שבת ושגיגת מלאכות, שנזכר שהיום שבת, אבל שכח שמלאכות אילו אסורות, אז הוא חייב חטאת על כל מלאכה ומלאכה. אבל אם הוא עשה זאת בשתי שבתות, חייב שתיים, כי הימים שבינתיים נחשבים ידיעה לחלק. וקודם שקצר ותחן בפעם השנייה, לא נודע לו שחטא, כשקצר ותחן בפעם הראשונה, ונמצא שעשה את ארבעתן בעלם אחד, כי אף על פי שבינתיים נודע לו שהיום שבת, וגם זכר שעשה את השתיים הראשונות, הרי לא נודע לו שחטא, שכן חשב שמלאכות אילו מותרות, ורק ידיעת החטא מחייבת קורבן. אומר התוספות לאל בדף סמך זין עמוד ב' בדיבור המתחיל כלל. ולבסוף נודע לו על קצירה ותחינה של שגיגת שבת וזדון מלאכות שעשה בפעם הראשונה, כלומר או על הקצירה או על התחינה, וכל שכן כשנודע לו על שתי המלאכות, כיוון שהקצירה והתחינה של שגיגת שבת שגגה אחת היא, על כן כשנודע לו על הקצירה והפריש עליה חטאת נחשב כאילו הפריש גם על התחינה, ואפילו שאינו יודע על השגגה של התחינה קודם שהפריש את החטאת, וקודם שנתכפר בחטאת זו חזר ונודע לו על הקצירה, ועל התחינה של סדון שבת ושגיגת מלאכות שעשה בפעם השנייה קודם שהפריש את החטאת, ומדובר שנודע לו קודם הכפרה, כי אם נודע לו לאחר הכפרה לדברי הכל, הכפרה מחלקת לחטאות, וצריך להביא חטאת נוספת, כאמור לכמן בדף עין א', וזאת אומר תוספות בדיבור המתחיל, נודע לו על הקצירה ועל התחינה, הקצירה הראשונה גוררת את הקצירה השנייה להתכפר עמה בחטאת אחת, ותחינה ראשונה גוררת את התחינה השנייה להתכפר עמה בחטאת אחת, כיוון שנעשו שתיהן בעלם אחד. ונמצא שמתכפר בחטאת אחת על ארבע המלאכות, אף על פי שהקצירה והתחינה השניות נעשו בסדון שבת ושגיגת מלאכות, וללא הקצירה והתחינה הראשונות, היה חייב עליהם שתי חטאות. אבל אומרת הגמרא בדף עין א' עמוד א', אם נודע לו תחילה על הקצירה האחרונה של סדון שבת ושגיגת מלאכות, והפריש עליה חטאת, במקרה כזה הקצירה השנייה גוררת את הקצירה הראשונה להתכפר עמה, כיוון שנעשו שתיהן בעלם אחד, וגוררת גם את התחינה שאימה, דהיינו את התחינה שעשה עם הקצירה הראשונה, שאף היא מתכפרת בקורבן הקצירה השנייה, מפני שעל הקצירה והתחינה הראשונות שעשה בשגיגת שבת, היה צריך להביא רק קורבן אחד, ואין כפרה לזו בלא זו. ותחינה שכנגדה, שכנגד התחינה הראשונה, דהיינו התחינה שעשה עם הקצירה השנייה, במקומה עומדת. אינה מתכפרת בחטאת שמביא על הקצירה השנייה, מכיוון שעשאן בזדון שבת ושגיגת מלאכות וחייב חטאת על כל אחת ואחת. וגם אין אומרים שהתחינה הראשונה תגרור את השנייה והתכפר על שתיהן באותה חטאת, מפני שהתחינה הראשונה עצמה מתכפרת על ידי גרירה, ואין אומרים גרירה לגרירה, אלא כשיוודע לו שחטא בתחינה השנייה יביא עליה קורבן אחר. אבל התחינה הראשונה אינה גרירה לגרירה, שמה שהקצירה הראשונה מתכפרת אינה משום שנגררת אחר הקצירה השנייה, אלא כיוון שהיא עבירה אחת שעשה פעמיים. כך מפרש רשי עדת רבה. נחזור על הדברים. באופן הראשון שהפרשת הקורבן הייתה לידיעת שגיגת השבת שהייתה קודמת לידיעת שגיגת המלאכות, אין אנו צריכים כלל לדין גרירה, שכיוון שהקורבן מחפר על הקצירה והתחינה הראשונות שנעשו בשגיגת שבת, הרי הקצירה השנייה מתכפרת עם הראשונה, וכן התחינה השנייה עם הראשונה מצד הדין, לפי שעשה את שתיהן בעלם אחד. והרי זה כאוכל שני זיתי חילב בעלם אחד שאינו חייב אל החטאת אחת. אף על פי שהראשונות נעשו בעלם שבת, והאחרונות נעשו בעלם מלאכות, סוף סוף העלם אחד הוא, שלא נודע לו בינתיים שחטא. וידיעת החטא היא המחלקת לחטאות, לשני קורבנות חטאת. וכן באופן השני, שהפרשת הקורבן הייתה על ידיעת שגיגת מלאכות שהייתה קודמת לשגיגת השבת, הקצירה הראשונה מתכפרת עם השנייה מן הדין ולא מדין גרירה, לפי שעשה את שתיהן בעלם אחד, ורק הפרת התחינה הראשונה היא מדין גרירה, הועיל ועל הקצירה הראשונה לא הופרש עיקר הקורבן, אלא שמכל מקום מאחר שהיא מתכפרת עם הקצירה השנייה, גוררת את התחינה שאימה להתכפר מדין גרירה, שכן שתיהן תלויות בקורבן אחד, ששגגה אחת של שבת לשתיהן ואין כפרה לזו בלא זו. עכשיו מביאה הגמרא דעה החולקת. אביי אמר גם כשנודע לו תחילה על הקצירה השנייה של זדון שבת ושגיגת מלאכות, לא רק הקצירה והתחינה הראשונים נגררים עמה, אלא התחינה הראשונה נעמי גם כן גוררת את התחינה השנייה, לפי ששם תחינה אחת היא, והוא מביא חטאת אחת על ארבע המלאכות שעשה. ואף על פי שהתחינה הראשונה אינה מתכפרת אלא מדין גרירה, היא כן גוררת גם את השנייה, כי אומרים גרירה לגרירה. מקשה הגמרא סתירה בדברי רבא. איך אמר רבא שבנודע לו על הקצירה השנייה גורר את הקצירה השנייה להתכפר עמה מלבד את הקצירה הראשונה גם את התחינה הראשונה, ומאיתלה לרבא וכי סובר רבא דין גרירה כלל? האם רבא סובר את הדין הזה של גרירה? והאיתמר הרי נאמר בבית המדרש, אכל שיעור שני זיתי חלב, שהוא שיעור חיוב שני קורבנות בעלם אחד, דהיינו שלא נודע לו בין אכילת כזית חלב אחד לשני שהדבר אסור, ונודע לו על אחת מהן, לאחר שהוא אכל שני זיתים של חלב בעלם אחד, נודע לו שהוא אכל באיסור כזית חלב אחד, וחזר ואכל כזית שלישי בעלמו של שני, קודם שנודע לו על הכזית השני, ונמצא שהראשון והשני היו בעלם אחד, וגם השני והשלישי היו בעלם אחד, אבל הראשון והשלישי לא היו בעלם אחד. אמר רבא, אם הביא קורבן על כזית ראשון שנודע לו, דהיינו שכשהוא הפריש את הקורבן, הוא אמר שהוא מפרישו לשם כזית ראשון שאכל, אז ראשון ושני מתכפרים מפני שהם היו בעלם אחד, אבל שלישי אינו מתכפר, מפני שלא היה בעלם אחד עם הראשון. ואין אומרים שהשני גרור את השלישי להתכפר עמו, כיוון שהיה עמו בעלם אחד. וכן אם הביא קורבן על השלישי, שלישי ושני מתכפרים לפי שהיו בעלם אחד, אבל ראשון אינו מתכפר, לפי שלא היה בעלם אחד עם השלישי. ואין אומרים שהשני גרור את הראשון להתכפר עמו, כיוון שהיה עמו בעלם אחד. אבל אם הביא קורבן על האמצעי, נתכפרו כולן, לפי שגם הראשון וגם השלישי היו בעלם אחד עם השני. ואינו מדין גרירה, אלא מפני ששניהם היו עמו בעלם אחד. ואבא אמר, אפילו הביא קורבן על אחד מהם, נתכפרו כולן, לפי שהשני גורר את זה שהיה עמו בעלם אחד. ואם יפריש על הראשון, נתכפר עמו השני, והשני גורר את השלישי. וכן אם יפריש על השלישי, נתכפר עמו השני, והשני גורר את השלישי. מוכח שרבא אינו סובר דין גרירה כלל, וסותר את דבריו לאיל שאמר דין גרירה. תרץ את הגמרא, אכן בתחילה, רבא לא סבר דין גרירה כמבואר בדבריו לגבי חלב. אבל בתר דשעמה מאביי, לאחר ששמע רבא מאביי שחלק עליו בדין חלב, ואביי סבר שיש דין גרירה, סברה. עודה רבא לדבריו של אביי, וגם הוא רבא סובר שאומרים דין גרירה. לכן בסוגייתנו לגבי קצירה ותחינה, אמר רבא דין גרירה. אומר המאירי שמה שתרצה הגמרא שרבא הודה לאביי זה תירוץ דחוק, ואין לסמוך עליו. עיקר התירוץ הוא, אומר המאירי, שתחינה וקצירה נחשבים כמעשה אחד, כיוון שהיו בשגגה אחת, דהיינו בשגיגת שבת. אבל אם אכל שיעור שני זיתי חלב בעלם אחד ונודע על הראשון, ואכל כזית שלישי בעלם שני, למה התכפר השלישי בשביל השני? הרי לא הביא את הקורבן בשביל השני, אלא רק בשביל הראשון. ומפני שהיה השני עמו בעלם אחד, מתכפר, אבל הוא לא מתכפר מצד עצמו. מקשה הגמרא, יחי, אם הודה רבא לאביי, תחינה ראשונה שנגררה להתכפר עם הקצירה הראשונה, נמי תגרור לתחינה השנייה ותתכפר עמה. מדוע אמר רבא שתחינה השנייה במקום העומדת? תרץ את הגמרא, גרירה איתלי, גרירה דגרירה לאיתלי. אמנם הודה רבא לאביי שאומרים גרירה, אבל גרירה לגרירה, כגון במקרה הזה שהתחינה הראשונה מתכפרת רק מחמת שהיא נגררת אחר הקצירה הראשונה, ואנחנו רוצים שהתחינה הזאת תגרור עמה את התחינה השנייה, בזה לא הודה רבא לאביי. מביאה הגמרא, המוראים שהסתפקו עם שגיגת מלאכות מצטרפת לשגיגת שבת להתכפר בחטאת אחת. אומרת הגמרא, מילתא דפשיטא לאו לאביי ורבא, דין שהיה פשוט לאביי ורבא ששגיגת מלאכות מצטרפת לשגיגת שבת להתכפר בחטאת אחת, כפי שאמר רבא לאיל, קצירה שעשה בשגיגת שבת וזדון מלאכות גוררת קצירה שעשה בזדון שבת ושגיגת מלאכות, וכן תחינה שעשה בשגיגת שבת וזדון מלאכות גוררת תחינה שעשה בסדון שבת ושגיגת מלאכות. והבאי סובר כרבה וגם הוסיף על דבריו. ולא אומרים שכיוון שאין על עמותיהם שוות, שהראשונה בשגיגת שבת והאחרונה בשגיגת מלאכות, אז צריך להביא חטאת על כל שגגה בפני עצמה. לא אומרים זאת, אז הדין הזה שהיה פשוט לאבאי ורבה, מבאי לרבי זיירה. הסתפק בו רבי זיירה. דבאי רבי זיירה שאל רבי זיירה מרבי אסי ואמרי לה, ויש אומרים באי מיני, שאל זאת רבי ירמיה מרבי זיירה. קצר ותחן, קצר או תחן. שיעור חצי גרוגרת, שהוא שיעור החיוב במלאכות שבת שבאוכלין, שהוא שיעור חשוב לכל מאכל אדם, קצר ותחן חצי גרוגרת בשגיגת שבת וזדון מלאכות, וחזר וקצר ותחן, ועשה שינית את אותה המלאכה, אותה עשה בראשונה בשיעור חצי גרוגרות נוספת, בזדון שבת ושגיגת מלאכות, ולא נודע לו בינתיים שחטא, מהו שהצטרפו לשיעור גרוגרת והתחייב חטאת. והספק הוא, האם נחשב כעלם אחד ושתי המלאכות מצטרפות, או שאינו נחשב כעלם אחד, כיוון שאחת הייתה בשגיגת שבת, והשנייה הייתה בשגיגת מלאכות, ואינן מצטרפות? שיבה הגמרא אמר לי, השיב לו רבי יסי או רבי זיירה לפי הלשון השני, חלוקין אין לחטאות, שהרי אם קצר או תחן בשיעור גרוגרת בכל פעם, מביא חטאת על כל מלאכה בפני עצמה, כיוון שהן נחשבות כשתי העלמות, ולכן אם קצר או תחן בשיעור חצי גרוגרת בכל פעם, לא מצטרפים לשיעור גרוגרת להתחייב חטאת. חזר רבי זיירה ושאל, וכל איך וכי בכל מקום דחלוקין לחטאות, גם לא מצטרפי, לא מצטרפים לחייבו חטאת, ותולע מיישיב את דינים אילו זה בזה, והתנן הרי שנינו במשנה במסכת קריטות דף י' א' עמוד ב', אכל כזית חילב, וחזר ואכל כזית חילב נוסף, ושניהם בעלם אחד, שנעלם ממנו שיש איסור לאכול חילב, או שנעלם ממנו שדבר זה שאוכל חילב הוא, אף על פי שהפסיק ביניהם יותר מכדי אכילת פרס, פרס זה מלשון פרוסה והוא חצי כיכר שהוא שיעור סעודה אחת, וכל מה שאכל בזמן שאוכלים חצי כיכר נחשב אכילה אחת, שהוא זמן סעודה, ונחשב לו כשתי אכילות. רשי כותב שאם הפסיק בין אכילת שני הזיתים שיעור אכילת פרס, נחשב לו כשתי אכילות. אינו חייב אל החטאת אחת מפני שאכל את שניהם בעלם אחד, אבל אם אכל כזית חילב וכזית דם וכזית נותר, נותר הוא בשר קודשים שנותר אחר זמן אכילה שנאמר באותו קורבן וצריך לסורפו ואוכלו במזיד חייב קרת ובשוגג חייב חטאת, וכזית פיגול, פיגול הוא קורבן שחשב עליו הכהן המקריב מחשבת פסול בשעת עבודתו, כגון שחשב שיקטיר ממנו מה שצריך להקטיר אחרי הזמן שצריך להקטירו, או שיוכל את בשרו אחר הזמן שצריך לאוכלו ואוכלו במזיד חייב קרת ובשוגג חייב חטאת. אז יש פה ארבעה מיני איסורים בעלם אחד, כלומר שעשה את כולם מחמת העלמה אחת, והיינו כגון שהיה תינוק שנשבע בין הנוכרים, או שתאב היה סבור שהוא קטן הפטור מכל המצוות, או שגם לחולה שאין בו סכנה הותרו איסורי תורה וכדומה, חייב חטאת על כל אחת ואחת. זו, דין זה ששנינו חומר, הדבר החמור שמצינו באוכל מאכלי איסור ממינים הרבה יותר מבאוכל מאכלי איסור ממין אחד. שהרי האוכל כמה זיתים ממין איסור אחד בעלם אחד, די לו בחטאת אחת לכולם. וזו, הדין שהתבהר להלן הוא חומר שיש באוכל מאכלי איסור ממין אחד, יותר מבאוכל מאכלי איסור ממינים הרבה. שאם אכל חצי זית וחזר ואכל חצי זית בעלם אחד ולא שעה מתחילת אכילת הראשון עד גמר אכילת האחרון, יותר מכדי אכילת פרס, ושניהם היו ממין אחד, הרי הם מצטרפים לחזית וחייב חטאת, שהרי אכל כזית מאמינה אסור. אבל אם אכל שיעור שני חצאי זיתים משני מינים, אינם מצטרפים ופטור, שסוף סוף לא אכל מאף מאכל איסור כזית. וממשיכה הגמרא ואבינן בא ונסענו ונתנו בדברי המשנה הזו, וכי את דין זה שאם אכל שיעור שני חצאי זיתים ממין אחד, חייב צריכה למימר, וצרח התנא להשמיענו, הרי פשוט שמצטרפים, כיוון שאכילה אחת היא, שהרי אכל את שניהם בכדי אכילת פרס, שהרי אם לא אכלם בשיעור הזה, פשוט שאינם מצטרפים. ואמר יש לקיש משום בשמו של בר תותני, שם של חכם, אחא במאי עסקינן כאן במשנה הזו, במסכת קריטות במה מדובר, כגון שאכלו לכזית זה בשני תמחויים, בשני מיני תפשילים, כגון שחצי זית צלי וחצי זית מבושל. במשנה זו בשיטת רבי יהושע היא, דאמר במסכת קריטות בדף תתוו עמוד ב', האוכל שני זיתים בעלם אחד בשני תמחויים, תמחויים מחלקין וחייב שתי חטאות, באה המשנה לחדש, מהו דתי מה שמה סבור תהיה לומר? שמה שאמר רבי יהושע שתמחויים מחלקין זה בין לכולה ובין לחומרה, וכמו שאנחנו מחמירים על האוכל ומחייבים אותו שתי חטאות על אכילת שני זיתים בשני תמחוין, גם כשהחלם בעלם אחד. אז כך גם לעניין חצי שיעור נקל עליו ולא יצטרפו שני חצאי זיתים שאכל בשני תמחוין. לחיוב חטאת, כמה שמלן משמיע לנו המשנה, דלכולה לא אמר. לכולה לא אמר רבי יהושע שאין מצטרפים, אלא רק לחומרה כאמר. והשמיענו שלעניין חצי שיעור שני תמחוין מצטרפים. ואם אכל שני חצאי זיתים בשני תמחוין, חייב חטאת. וטעם החילוק מסביר הרן בחידושיו, שזיתים שלמים חשובים הם כל אחד בפני עצמו, ולכן מחלקם אפילו חילוק קל, אבל שני חצאי זיתים אינם חשובים כל אחד בפני עצמו, ולכן נגרר האחד אחרי חברו, ואינו מתחלק ממנו אלא בחילוק גדול. מסיימת הגמרא את הקושייה, והאחד החלוקין לחטאות, כאן במשנה הזו, שאכילה משני תמחוין לשיטת רבי יהושע חלוקה לחטאות, ואם אכל שני זיתים בשני תפשילים בעלם אחד, מביא חטאת על כל כזית, ומכל מקום גם מצטרפי. שני חצאי הזיתים משני תפשילים מצטרפים לשיעור כזית, ומדוע לגבי שבת אמרת שכיוון ששגיגת שבת ושגיגת מלאכות חלוקים לחטאות, אין מצטרפים שני חצאי גרוגרת לשיעור גרוגרת להתחייב חטאת? משיבה הגמרא, אמר לי, הישיב רבי אסי או רבי זירה לפי הלשון השני, מר, הרי שמתני לה וקשי עלי. אתה שונה דברי ריש לקיש שהעמיד את המשנה הזו כדעת רבי יהושע שתמחוין מחלקין על הרישה, שאם אכל שני חצאי זיתים ממין אחד מצטרפים, ולכן קשה לך שהרי עולה מדבריו, שאף שבשני כזיתים מחלקים התמחוין בכזית אחד מצטרפים. אבל ענן, הסיפה מתנינן לה. אנחנו שונים מדברי ריש לקיש שהעילו על הסיפה, שאם אכל שני חצאי זיתים משני מינים, אינם מצטרפים, ולכן לא קשי עלן. לא קשה לנו, וכך אנו שונים. שנינו בסיפה של המשנה במסכת קריטות בדף י' עמוד ב', אם אכל שני חצאי זיתים משני מינים, פטור. ועל הדין הזה הקשתה הגמרא, צריכה למימר, וכי צריך להשמיענו שפטור הרי פשוט הדבר שאינם מצטרפים כיוון שהם שני איסורים. ישב את הקושייה הזו, אמר ריש לקיש, משום ברטוטיני לעולם מדובר בשאכל שני חצאי זיתים ממין אחד. ומה עיקר אילי? שני מינין? מדוע קורא לו אתן השני מינים? מכיוון שמדובר שאכלו בשני תמחוין. במשנה זו היא בשיטת רבי יהושע, היא דאמר תמחוין מחלקין, ולכן שני החצאים אינם מצטרפים לחיוב חטאת. והקמה השמלן, דבר זה משמיע לנו המשנה, דאמר רבי יהושע שתמחוין מחלקין בין לכולה ובין לחומרה. בין כאשר שני חצאי הזיתים בשני תמחוין הם אינם מצטרפים לכזית לחייבו חטאת, ובין לחומרה שמחל שני זיתים בשני תמחוין, אז הוא חייב שתי חטאות. מה קשה הגמרא לפירוש הזה? מי דסייפה? מכך שבסייפה באוכל שני חצאי זיתים משני מינים, פירשנו שמדובר ששניהם היו ממין אחד, ושני תמחוין ופטור משום שתמחוין מחלקים, מכלל דרישה, משמע שברישה באוכל שני חצאי זיתים ממין אחד שחייב, מדובר שהיו שניהם מין אחד ותמחוי אחד, אם כן קשה, מין אחד ותמחוי אחד צריכה למימר, וכי צריך התנא להשמיענו שבמקרה זה מצטרפים? תרץ את הגמרא, אמר רב הונא אחא במאי עסקינן, כאן במשנה במה מדובר? כגון שהייתה לו ידיעה בינתיים, שנודע לו שחטא בין שני חצאי הזיתים. במשנה זו בשיטת רבן גמליאל, דאמר לקמן בדף קופי עמוד א', אין ידיעה מחלקת לחצי שיעור. ולא אומרים שכמו שידיעה בין אכילת שני שיעורים שלימים מחלקת לחייב בשתי חטאות, כך גם ידיעה בין שני חצאי שיעור מחלקת ואין מצטרפים החצאים להתחייב חטאת, אלא מה שנודע לו שחטא לאחר שאכל את החצי זית הראשון, אינו נחשב כידיעה לחלק ביניהם. ולכן שתי האכילות מצטרפות לשיעור כזית. שואלים תוספות במסכת קריטות בדף י' ב' עמוד ב', דיבור המתחיל דאמר, במשנה במסכת קריטות בדף י' א' עמוד ב' נאמר בפירוש שדין זה שהאוכל שני חצאי זיתים ממין אחד חייב, מדובר כשהחלם בעלם אחד, וקשה. אם הייתה לו ידיעה באמצע כפי שביארה הגמרא, הרי אלו שתי העלמות. תרצים התוספות שבאמת מדובר שהייתה לו ידיעה באמצע, והמשנה שאמרה שהחלם בעלם אחד זה משום שלדעת רבן גמליאל אין ידיעה זו מחלקת, והרי הוא כעובר על שתיהן בעלם אחד. הגמרא כאן הביאה את לשון המשנה שם, ולא הביאה שמדובר בעלם אחד. והר כעת הגמרא, מה דינה עושה שתי שגגות בעלם אחד, ונודע לו בזה אחר זה. איתמר נאמר בבית המדרש, אכל כשיעור שני זיתי חילב בעלם אחד, ונודע לו על הראשון לאחר שאכל את השני, וחזר ונודע לו על השני לאחר זמן. רבי יוחנן אומר, חייב שתיים. שתי חטאות, מפני שמיד כשנודע לו שאכל את הראשון, התחייב חטאת, ולאחר מכן כשנודע לו על השני, נתחייב חטאת נוספת. וריש לקיש אמר אינו חייב אלא חטאת אחת, מפני שידיעה לבדה אינה מחלקת לחטאות, והרי זה כמו שנודע לו בבת אחת שאכל את שתיהם. שאינו מביא אל חטאת אחת, כיוון שהחלם בעלם אחד. ולכמן תבהר הגמרא אם נחלקו במקרה שנודע לו שאכל את השני קודם שהפריש חטאת על אכילה ראשונה, או לאחר שהפריש. ובהר את הגמרא מאיכן למד כל אחד את דינו. רבי יוחנן אמר חייב שתיים, שנאמר בפרשת חטאת בספר ויקרא פרק ד' פסוק ג', והקריב על חטאתו אשר חטא פר בן בקר, והביא את הפר. פסוק זה נאמר בתחילת פרשת חטאת לגבי כהן משיח, דהיינו כהן גדול שנמשך שחטא. ורשי הביא את הפסוק שנאמר שם לגבי חטאת יחיד, והביא קורבנו סעירת עזים תמימה נקיבה על חטאתו אשר חטא. ולפי דבריו היה צריך לכתוב בגמרא, והביא על חטאתו כסדר הפסוק הזה, ולא כמו שהוא כתוב כאן בגמרא לפנינו, שכתוב על חטאתו והביא, שהוא סדר הפסוק הנאמר בכהן משיח. ובהר הפני יהושע שרשי שינה, לפי שבכהן המשיח לא שייך כל כך ידיעות מחלקות, שפרשת חטאת כהן משיח עוסקת בכהן, שחטאו הוא מה שהורה הלכה בשגגה, והידיעות בעניין זה וחלוקתן אינן כידיעות חטא סתם. ועוד שלא כתוב שם או עודה, שמזה לומדים שידיעות מחלקות. רש"י סובר שהגמרא נקטה את הפסוק כסדר, שנאמר לגבי הכהן המשיח, לפי שהוא בתחילת הפרשה, אף שעיקר הלימוד הוא ממה שכתוב לגבי חטאת יחיד. אם כן, רבי יוחנן אמר חייב שתיים, שנאמר בפרשת חטאת והקריב על חטאתו אשר חטא פר בן בקר והביא את הפר, ועל חטאתו והביא משמע שצריך להביא חטאת על כל חטא בפני עצמו. והלימוד הוא מהייתור של הכתוב חטאתו אשר חטא. ריש לקיש אמר פטור מלהביא חטאת אחרת על האכילה השנייה, שנאמר וכיפר עליו הכהן מחטאתו ונסלח לו. מחטאתו משמע שאפילו לא הביא אלא על מקצת חטאתו, נסלחה לו כל חטאתו. מבררת הגמרא כיצד יישב כל אחד את הפסוק ממנו למד השני את שיטתו. שואלת הגמרא וריש לקיש הסובר שאינו חייב אל החטאת אחת, הכתיב הרי כתוב על חטאתו והביא, משמע שצריך להביא חטאת על כל חטא ואין די באחת, איך הוא ידרוש את הפסוק הזה? אי אפשר להעמיד את הפסוק במקרה שאכל שני זיתים משני מיני איסור, שדבר פשוט הוא שבמקרה כזה חייב שתי חטאות. לא היה צריך פסוק להשמיע אינו את הדבר. ושיבה הגמרא הוא לאחר כפרה. ריש לקיש יעמיד את הפסוק הזה במקרה שנודע לו אכילת הכזית השני, לאחר שכבר הקריב את החטאת על הכזית הראשון. שאז ודאי שצריך להביא חטאת נוספת על הכזית השני ולא נתכפר בהקרבת החטאת הראשונה. שואלת הגמרא ולרב יוחנן הסובר שחייב שתיים, נמי גם כן קשה הכתיב, הרי כתוב מחטאתו ונסלח לו, שמשמע שאפילו אם הביא על מקצת חטאתו, נסלחה לו כל חטאתו, ואין צריך להביא שתי חטאות, ואיך הוא ידרוש את הפסוק הזה? ואי אפשר להעמיד את הפסוק במקרה שנודע לו על שני הזיתים בבת אחת, כי דבר פשוט הוא, שבמקרה זה חייב חטאת אחת, ולא הוא צריך הפסוק להשמיעו. משיבה הגמרא רב יוחנן יפרש, אחא במאי עסקינן כאן בפסוק הזה במה מדובר? כגון שאכל כזית ומחצה חלב, ונודע לו על כזית, וחזר ואכל כחצי זית אחר בעלמו של שני, קודם שנודע לו שחטא באכילת חצי הזית האחרון מן האכילה הראשונה. מהו דתימה להצטרפו, שמה תאמר שהצטרפו שני החצאים לכזית לחייבו חטאת אחרת, כיוון שאכלם בעלם אחד, כמה שמלן משמיעינו הפסוק באומרו מחטאתו, שאין הדבר כן, אלא החטאת שיביא על הכזית הראשון מחפרת גם על החצי זית שאכל עמו. ולכן אינו מצטרף עם החצי זית שאכל אחר כך, ואינו מביא חטאת נוספת. והטעם שמחפרת על החצי זית אף שלא נודע לו, לפי שהוא פחות מהשיעור ואינו חשוב, ומחפרת אף אם נודע לו אותו חצי זית לאחר שכבר נתכפר על הכזית. ורבי יוחנן לשיטתו במסכת יומא בדף ע"ד עמוד א', שחצי שיעור אסור מן התורה, ולכן צריך ריבוי לכך שאין חצאי זיתים מצטרפים לחייבו חטאת, אף על פי שחצי שיעור אסור מן התורה. אבל לריש לקיש הסובר שחצי שיעור מותר מן התורה, אין צריך ריבוי לכך, כי כיוון שאין בזה איסור, פשוט שאינו מצטרף לחייבו חטאת. כך אומר החתם סופר. דנה הגמרא באיזה מקרה נחלקו רבי יוחנן וריש לקיש. אמר לרבינה לרב אשי, רבי יוחנן וריש לקיש שנחלקו באכל שני זיתי חלב בעלם אחד ונודע לו על הכזית הראשון תחילה, אז האם דהתיידה לקודם הפרשה פליגי, האם נחלקו במקרה שנודע לו אכילת הכזית השני, קודם שיפריש קורבן על הכזית הראשון, ובהפליגי ובזה הם נחלקו דמר סבר, רבי יוחנן שאמר שחייב שתיים סובר ידיעות מחלקות, ידיעת החטא מחלקת בין העבירות, לפי שהידיעה נחשבת כאילו הביא קורבן, ומיד כשנודע לו אכילת הכזית הראשון נחשב כאילו הביא קורבן, ואינו מחפר על הכזית השני שעדיין לא נודע לו, אילכך צריך להביא שתי חטאות, כי רבי יוחנן סובר שאין אדם יכול לפרוע חובו בדבר שכבר התחייב בו, וידיעת החטא מחייבת אותו להביא חטאת. וכיוון שכשנודע לו הראשון כבר נתחייב להביא עליו חטאת, אינו יכול לפתור בחטאת הזו גם את הכזית השני. ומר סבר, ואילו ריש לקיש שאמר שאין חייב אלא אחת, סובר הפרשות מחלקות. דווקא הפרשת הקורבן מחלקת בין העבירות, אבל הידיעה אינה מחלקת. אילכך, אם נודע לו אכילת הכזית השני קודם שיפריש קורבן חטאת על הכזית הראשון, מביא חטאת אחת על שניהם, ואינו נחשב כאילו נתכפר על הראשון משנודע לו. וטעמו של ריש לקיש, מכיוון שהכל בעלם אחד היה, חטאת אחת היא, ואין הידיעה מחלקת. אבל אם נודע לו אכילת הכזית השני לאחר הפרשה, לאחר שיפריש קורבן על הכזית הראשון, מודי לריש לקיש לרבי יוחנן, דחייב שתיים, שהוא חייב שתי חטאות כיוון שהפרשות מחלקות. או דילמה או שמה נאמר, במאה המחלוקת שלהם, דהיתיה דלי לאחר הפרשה פליגה. במקרה שנודע לו אכילת הכזית השני, לאחר ההפרשה בזה נחלקו רבי יוחנן וריש לקיש. ובה פליגי בזה נחלקו. דמר סבר רבי יוחנן סובר, הפרשות מחלקות, הפרשת הקורבן מחלקת בין העבירות, וכשיפריש קורבן על אכילת הכזית הראשון קודם שנודע לו אכילת הכזית השני, אינו מכפר על הכזית השני, אילכך צריך להביא שתי חטאות. ומר סבר ריש לקיש סובר כפרות מחלקות, דווקא כפרת החטא מחלקת בין העבירות, ואם כבר נתכפר ואחר כך נודע לו אכילת הכזית השני, החטאת שהקריב אינה מחפרת על הכזית השני, אבל הפרשת הקורבן אינה מחלקת. אילכך אם נודע לו אכילת הכזית השני קודם שהקריב את החטאת על הכזית הראשון, מחפרת היא לו על שניהם. אבל אם נודע לו שאכל את הכזית השני קודם הפרשה, מודי לרבי יוחנן לריש לקיש, מודי רבי יוחנן לריש לקיש, דיינו חייב, שאינו חייב אל החטאת אחת, כי גם רבי יוחנן יסבור, אין ידיעה מחלקת בלא הפרשה. או דילמה, צד שלישי של הספק, בין בזו ובין בזו מחלוקת, בין במקרה שנודע לו אכילת כזית השני קודם הפרשה, ובין במקרה שנודע לו לאחר הפרשה, יש מחלוקת בין רבי יוחנן לריש לקיש, שרבי יוחנן סובר שאפילו ידיעות מחלקות, ואף אם לא יפריש עד שנודע לו השנייה חייב שתיים, ריש לקיש סובר שאפילו הפרשות אינן מחלקות, ואף אם נודע לו השנייה אחרי הפרשת הקורבן על האכילה הראשונה, אינו חייב אלא אחת. זה הספק של הגמרא. ולעיל בדף עין א' עמוד א', נחלקו אביי ורבא, במי שאכל שני זיתי חלב בעלם אחד ונודע לו על הראשון וחזר ואכל כזית שלישי קודם שנודע לו על השני, ונמצא שהראשון והשני היו בעלם אחד והשני והשלישי היו בעלם אחד, אבל הראשון והשלישי לא היו בעלם אחד. לדעת רבא, אם הביא חטאת על הכזית הראשון אין השלישי מתכפר, ולדעת אביי מתכפר, ומכל מקום שניהם סוברים שהראשון והשני מתכפרים אף שנודע לו על הראשון קודם שנודע לו על השני. ובעצם דבריהם תלויים בשני ביורי הסוגיה כאן במחלוקת רבי יוחנן וריש לקיש. אם סוברים אביי ורבא כמו הצד שרבי יוחנן וריש לקיש נחלקו בנודע לו קודם הפרשה, צריך לומר שהם סוברים כריש לקיש שאין ידיעה מחלקת, שהרי לרבי יוחנן ידיעה מחלקת ואין השני מתכפר בקורבן הראשון. ואם אביי ורבא סוברים כהצד שנחלקו ריש לקיש ורבי יוחנן רק בנודע לו לאחר הפרשה, הם יכולים אביי ורבא לסבור גם כרבי יוחנן. ונאמר שהם דיברו במקרה שנודע לו קודם הפרשה, שבזה מודה רבי יוחנן שמתכפרים כאחד. כך מסביר רשי. חוזרים אל הגמרא שפושטת את הספק במה נחלקו ריש לקיש ורבי יוחנן. אמר לי, ישיב רב אשי לרבינה, מסתברא. מסתבר לומר בין בזו ובין בזו מחלוקת. בין בזו דהיינו בנודע לו על כזית שני קודם הפרשת הקורבן על הראשון, ובין בנודע לו אחר הפרשת הקורבן על הראשון, בזה נשנתה מחלוקת רבי יוחנן וריש לקיש. דהיינו כמו הצד השלישי של הספק. ומוכיח רב אשי את דבריו, דיסל כדאי איתך קודם הפרשה הפליגי. אם עלה בדעתך לומר שנחלקו רק במקרה שנודע לו על כזית שני קודם הפרשה, אבל אם נודע לו על הכזית השני לאחר הפרשה מודלי ריש לקיש לרבי יוחנן דחייב שתיים, יודע ריש לקיש לרבי יוחנן שהוא חייב להביא שתי חטאות כמו הצד הראשון של הספק. אם כך נשאלת השאלה, עד דמוקים ליקרא לאחר כפרה, עד שהעמידה הגמרא לעיל בסמוך לדברי ריש לקיש את הפסוק על חטאתו ואיבי, שמשמע ממנו שצריך להביא שתי חטאות באופן שנודע לו על אכילת הכזית השני לאחר כפרה, אחר שכבר הקריב את החטאת על הכזית הראשון, לוקמה יכולה הייתה להעמיד הגמרא שמדובר באופן שנודע לו אכילת הכזית השני לאחר הפרשה, ואפילו קודם ההקרבה, שאז גם כן מודה ריש לקיש שצריך להביא שתי חטאות. ומכך שלא העמידה הגמרא הזאת, מוכח שאף לאחר הפרשה סובר ריש לקיש שאין חייב אלא חטאת אחת. והיא, ואם נאמר שרק בנודע לו על הכזית השני אחר הפרשה פליגי, בזה נחלקו רבי יוחנן וריש לקיש. אבל אם נודע לו קודם הפרשה, מודלי רבי יוחנן לריש לקיש, יודע רבי יוחנן לריש לקיש, דיינו חייב אלא אחת, כמו הצד השני בספק, אם כן, הדימוקי לקרא עד שהעמידה הגמרא לעיל בסמוך לדברי רבי יוחנן את הפסוק, מחטאתו ונסלח לו, שמשמע ממנו שאינו צריך להביא אלא חטאת אחת באופן שאכל כזית ומחצה, ונודע לו על הכזית, ואחר כך אכל עוד חצי כזית. קודם שנודע לו אכילת חצי זית הראשון, שאז היא מביא על מקצת חטאתו נתכפר לו, לוקמה יכולה הייתה הגמרא להעמיד שמדובר באופן שנודע לו קודם הפרשה, שאז מודה רבי יוחנן שמביא חטאת אחת על שני הכזיתים. מכך שבני הישיבה שסידרו את הגמרא לא פרשו כך, מוכח שהיה פשוט להם שרבי יוחנן וריש לקיש חולקים, בין במקרה שנודע לו קודם הפרשה, ובין במקרה שנודע לו לאחר הפרשה, שרבי יוחנן אומר שצריך להביא שתי חטאות, וריש לקיש אומר שצריך להביא חטאת אחת, כמו הצד השלישי של הספק. כך פשט רבשי לרבינה, אבל רבינה דוחה את הכרעתו של רבשי. אומר רבינה לרבשי, ודילמה ספוק ומספקה לי, שם בני הישיבה שביירו את מחלוקתם של רבי יוחנן וריש לקיש, הסתפקו באיזה מקרה נחלקו, כמו שאני הסתפקתי, ובדרך אם תמצא לומר כאמר. כלומר, כשיקשו לרבי יוחנן כיצד יעמיד את הפסוק מחטאתו ונסלח לו ותרצו, שהוא יעמיד זאת במקרה שאכל כזית ומחצה, וכן כאשר יקשו לריש לקיש כיצד יעמיד את הפסוק על חטאתו ואיבי, ותרצו שיעמיד במקרה שנודע לו לאחר כפרה, אין כוונת הגמרא שכך מוכרחים להעמיד את הפסוקים לדבריהם, אלא זה בדרך של אם תמצא לומר. וכך הביור, אם תמצא לומר שקודם הפרשה פליגי בה, אם נאמר שרבי יוחנן וריש לקיש נחלקו במקרה שנודע לו אכילת הכזית השני קודם שיפריש קורבן על הכזית הראשון, כמו הצד הראשון או השלישי של הספק, ואפילו במקרה זה סובר רבי יוחנן שחייב להביא שתי חטאות, קשה. רבי יוחנן נחמוקי ללקרא, איך רבי יוחנן יעמיד את הפסוק מחטאתו ונסלח לו, שממנו דורש ריש לקיש שאינו חייב אל החטאת אחת. ותרצו שרבי יוחנן מעמיד את הפסוק במקרה שאכל כזית ומחצה, ונודע לו רק על הכזית ואחר כך אכל עוד חצי זית קודם שנודע לו אכילת החצי זית הראשון, שאז מודה רבי יוחנן שחייב רק חטאת אחת. אבל אם נפרש שנחלקו במקרה שנודע לו אכילת הכזית השני לאחר הפרשה, לא קשה לרבי יוחנן כלל, כי רבי יוחנן יכול להעמיד את הפסוק שמדובר במקרה שנודע לו קודם הפרשה, שאז גם הוא מודה שמביא חטאת אחת על שני הכזיתים, כפי שהציע רבשי לעיל. ואם תמצא לומר שלאחר הפרשה פליגי, ואם נאמר שרבי יוחנן וריש לקיש נחלקו במקרה שנודע לו אכילת הכזית השני לאחר שיפריש קורבן על הכזית הראשון, כמו הצד השני או השלישי של הספק, ואפילו במקרה זה סובר ריש לקיש שחייב אחת, קשה. ריש לקיש איכי מוקילי לקרא, איך ריש לקיש מעמיד את הפסוק על חטאתו ואיבי, שממנו דורש רבי יוחנן שחייב שתיים, ותרצו שריש לקיש מעמיד את הפסוק בלאחר כפרה. במקרה שנודע לו אכילת הכזית השני לאחר שהקריב את החטאת על הכזית הראשון, שאז מודהו שחייב שתי חטאות. אבל אם נפרש שנחלקו במקרה שנודע לו אכילת הכזית השני קודם הפרשה, לא קשה לריש לקיש כלל, כי ריש לקיש יכול להעמיד את הפסוק שמדובר במקרה שנודע לו לאחר הפרשה, שאז גם הוא מודה שמביא שתי חטאות, כמו שאמר ריש לקיש לעיל. ממילא אין להוכיח מדבריהם באיזה מקרה נחלקו רבי יוחנן וריש לקיש. מוריי ורבותיי, חי וראה, אנחנו חותמים את תלמוד תורתנו בדפים עין ועין א' במסכת שבת, עם הצגת 10 שאלות לשינון סיכום וחזרה אודות אשר למדנו. שאלה ראשונה, מדוע בשגיגת שבת וסדון מלאכות חייב רק חטאת אחת, ואילו בסדון שבת ושגיגת מלאכות חייב על כל אחת ואחת? שאלה שנייה, לרבי נתן, מניין יודעים חילוק מלאכות? שאלה שלישית, לשמואל, מאיכן יודעים חילוק מלאכות? שאלה רביעית, איך מבאר תוספות את ספק הגמרא, אעלם זה וזה בידו מהו? שאלה חמישית, לרבשי, איך נדע כמה חטאות לחייב את מי שנעלם ממנו, גם שבת וגם המלאכות? שאלה שישית, למסקנת הגמרא, על כמה חטאות התחייב בשאלה הזו ומדוע? שאלה שביעית, אכל בית זיתי חילב בעלם אחד, ונודע על אחת מהם וחזר ואכל כזית בעלם שני והביא קורבן על הכזית הראשון שאכל, מה מתכפר בקורבן הזה לדעת רבה? שאלה שמינית, קצר ותחן חצי גרוגרת בעלם שבת וסדון מלאכה, וחזר וקצר ותחן חצי גרוגרת בסדון שבת ועלי מלאכה, האם מצטרפים לחיוב קורבן חטאת? שאלה תשיעית, אכל חצי זית חילה וחזר ואכל חצי זית פיגול, האם מצטרפים לחיוב מלכות ולקורבן? והשאלה האחרונה, אכל בית זיתים בעלם אחד ונודע לו על הראשון וחזר ונודע לו על השני, כמה קורבנות מהיבי? אלה הם השאלות שלנו לשינון, לסיכום ולחזרה, אודות אשר למדנו בסייעת הדשמי הענקית היום הזה, בדפים עין ועין א' במסכת שבת, וכעת אל פנינתנו, שונה הלכות. כל השוי והנוכל בכל יוי, מובטח לו שהוא בנוי לא מבוא, כל עוד וימיו, כל עוד וימיו, כל השוי והנוכל בכל יוי, מובטח לו שהוא בנוי לא מבוא. בשונה הלכות אנחנו משננים מספר הלכות למעשה אודות אשר למדנו בדפינו היומי. שכח שהיום שבת ושגג אף במלאכות ולא ידע שמלאכות האילו אסורות, היינו חייב אל החטאת אחת. מי שקצר ותחן כגר או גרת בשגגת שבת וסדון מלאכות, שהיינו חייב אל החטאת אחת וחזר וקצר ותחן כגר או גרת בסדון שבת ושגגת מלאכות, שהוא חייב על כל מלאכה ומלאכה ונודע לו על קצירה של שגגת שבת וסדון מלאכות, קצירה ראשונה גוררת קצירה שנייה בכפרתה, ותחינה גוררת תחינה, וכאילו עשה ארבעתן בשגגת שבת וסדון מלאכות, שאינו חייב אל החטאת אחת, וכיוון שהקריב חטאת זו, נתכפר לו על הכל, וכשנודע לו אחר כך אינו צריך להביא חטאת אחרת. אם נודע לו גם על הקצירה של סדון שבת ושגגת מלאכות קודם שהקריב את החטאת, חייב שתי חטאות, שהידיעות מחלקות, ויש אומרים להפך, שדווקא אם נודע לו קודם הקרבת החטאת על הקצירה השנייה, מתכפר בחטאת אחת, אבל אם לא נודע לו אלא לאחר הקרבת החטאת, חייב שתי חטאות שכפרה מחלקת. אבל אם נודע לו תחילה על קצירה של סדון שבת ושגגת מלאכות והקריב חטאת, נתכפר לו על זו הקצירה שנודע לו עליה, ועל הקצירה והתחינה של שגגת שבת וסדון מלאכות, מפני ששניהן כמלאכה אחת, ונגררה קצירה ותחינה עם הקצירה, ותישאר התחינה של סדון שבת עד שיוודע לו עליה, ויביא חטאת שנייה. אכל שני זיתי חילב בעלם אחד ונודע לו על אחד מהם, חזר ואכל כזית אחד בעלימו של שני, והביא חטאת על הראשון, ראשון ושני מתכפרים, אבל שלישי לא נתכפר, אלא כשיוודע לו עליו יביא חטאת אחרת. הביא חטאת על השלישי, שלישי ושני מתכפרים, ששניהם בעלם אחד וראשון לא נתכפר בחטאת הזו. הביא חטאת על האמצעי, שלושתן מתכפרים, מפני שהראשון והשלישי בעלימו של האמצעי, וכשיוודע לו על הראשון ועל השלישי, אין צריך להביא חטאת אחרת. קצר כחצי גר אוגרת בשגגת שבת וסדון מלאכות, וחזר וקצר כחצי גר אוגרת בסדון שבת ושגגת מלאכות, הרי אילו מצטרפין, קצירה גוררת קצירה, וכן כיוצא בזה בשער מלאכות. אכל אכילות הרבה משם אחד בעלם אחד, אף על פי שיש ביניהם ימים רבים אינו חייב אל החטאת אחת. כיצד? אכל חילב היום ואכל חילב למחר, וחילב למחר בעלם אחד, אף על פי שאין בשלושה תמחוין, אינו חייב אל האחת. האוכל מאכלות הרבה משמות הרבה בעלם אחד, חייב על כל שם ושם. כיצד? כגון שאכל חילב ודם ונותר ופיגול, כזית מכל אחד ואחד בעלם אחד, מביא ארבע חטאות, וכן כל כיוצא באילו. אכל חצי כזית ונודע לו וחזר ושכח, ואכל כחצי זית שני בעלם שני פטור, שהרי נודע לו בינתיים ויש ידיעה לחצי שיעור. האוכל כזית חילב וכזית חילב בעלם אחד ונודע לו לראשון וחזר ונודע לו לשני, מביא שתי חטאות שהידיעות מחלקות, ואף על פי שעדיין לא יפריש קורבן, אבל אם נודע לו על שניהם כאחד, מביא חטאת אחת. אכל כזית ומחצה בעלם אחד ונודע לו על הכזית, וחזר ואכל כזית אחד בעלימו של שני, אינו חייב אל החטאת אחת שאין חצי זית האחרון מצטרף לראשון. אף על פי שהוא בעלימו, שהרי נודע לו על מקצת העלמה הראשונה. זהו שונה הלכות שלנו להיום, ואנחנו חותמים את שיעור דפינו היומי עם משנה יומית, סדר זרעים, מסכת שביעית, פרק שביעי, משנה א'. משנה זו באה ללמדנו באילו פירות נוהגת קדושת שביעית. כלל גדול אמרו בשביעית, בניין קדושת פירות שביעית. כל שהוא מאכל אדם ואפילו אם אינו נאכל אלא על ידי הדחק, הוא מאכל בהמה או שהוא מאכל בהמה, וממין הצובעים או שהוא עשב שעושים ממנו צבע ואינו מתקיים בארץ, ואם אינו מתקיים באדמה, כשמניחים אותו במחובר הרי הוא נרקע וקלה מן השדה, יש לו שביעית נוהגת בו קדושת שביעית, ולדמיו שביעית, אם מחרו אף דמיו נתפסים בקדושת שביעית, ואם קנה בדמיו פירות או מאכלים אחרים, הדמים יוצאים מקדושתם, והפירות או המאכלים האחרים נתפסים בקדושת שביעית, וכן אם קנה בשר תמורת פירות שביעית, גם הבשר נתפס בקדושת שביעית. תמיד האחרון האחרון נתפס, אבל הפירות עצמם אינם יוצאים מקדושתם לעולם. יש לו ביור, כשקלה אותו אמין מן השדה ואינו מצוי לחיה, חייב לבערו מן הבית, ולדמיו ביור, גם דמיו חייבים בביור. ואיזו מאכל אדם שנוהגת בו קדושת פירות שביעית, אף על פי שאינו מיוחד למאכל אדם, זה עליה לוף השוטה. כלומר, אפילו עלים של לוף אבר, ועלה הדנדנה, מן צמח הגדל בארץ ישראל, בעיקר באזורי הערים. הרמב"ם מפרש שקוראים לו בערבית נענה. האולשין, ואפילו אולשי שדה והקרישין, קרתי, חציר בלשון המקרא, והרגילה, מנסב מאכל, ונצח חלב, עשב שמוציא חלב כשחותכים אותו. הוא מאכל בהמה, איזו הוא מאכל בהמה שנוהגת בו קדושת שביעית, אפילו החוכים והדרדרים מיני קוצים שמאכל גמלים וממין הצובים, איזה עשב נוהג בו קדושת שביעית, ספיחי איסטיס, ספיחים של מין עשב שעושים ממנו צבע אדומה לתחילת, וקוצה, עשב שעושים ממנו צבע דמדם, כל אילו יש להם שביעית ולדמיהם שביעית, אסור להפסידם ואסור לעשות בהם סחורה ויש להפקירם כדין קדושת פירות שביעית. יש להם ביור ולדמיהם ביור, שכשמגיע זמן הביור חייבים לבערם. מסכת שביעית פרק ז' משנה ב', ועוד כלל אחר אמרו בשביעית, כל שאינו מאכל אדם ומאכל בהמה וממין הצובעים, שאינו לא מאכל אדם ולא מאכל בהמה ולא ממין הצובעים ומתקיים בארץ, או שהוא מתקיים בארץ ואינו נרכב, אף על פי שהוא מאכל אדם ומאכל בהמה או ממין הצובעים, יש לו שביעית ולדמיו שביעית. קדושת שביעית נוהגת בו ובדמיו, אבל אין לו ביור ואין לדמיו ביור, לא חייבים לבערו מן הבית. איזו דבר מתקיים בארץ, עיקר הלוף השוטה, שורשו של לוף הבר, ועיקר הדנדנה, שורש הדנדנה והאקרבנין, מן צמח קוצני, והחלביצין, שורש נצח הלב, והבוכריה, מן עשב, וממין הצובים, הפועה, מן צמח שעושים ממנו צבע אדום, והרכפה, מן צמח בר שפרחיו, בעלי צבעים שונים, כל אלו יש להם שביעית ולדמיהם שביעית שיש לנוג בהם, ובדמיהם קדושת שביעית שלא להפסידם ולא לעשות בהם סחורה, אבל אין להם ביור ולא לדמיהם ביור, שהואיל ומתקיימים בארץ ואינם קלים מן השדה, לכן לא חייבים לבערה מן הבית. רבי מאיר אומר, דמיהם מתבערים עד ראש השנה, כלומר דמיהם חייבים לבער קודם ראש השנה של שמינית, וכל שכן הם נשארו לאחר ראש השנה שצריך לבערם. אמרו לו חכמים לרבי מאיר, להן אין ביעור, לפירות עצמם אין דין ביעור, קל וחומר לדמיהן שאין להם ביור. אבל רבי מאיר מחמיר בדמיהם יותר מהפירות עצמם, לפי שהפירות עצמם ניכרים ולא יבואו לעשות בהם סחורה, אבל דמיהם אינם ניכרים, ולכן יש לה חשוש שמה יעשו בהם סחורה. זוהי המשנה היומית שלנו, וכאן אנו חותמים בסייעתא דשמיא ענקית את שיעור דפינו היומי להיום, יום שישי ערב שבת קודש, פרשות באר בחוקותיי, חזק חזק ונתחזק, וכל מילה דמיטב עם חתימת ספר ויקרא. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו בתחילתו של שבוע טוב וחדש הבא עלינו ועל כל בית ישראל לטובה ולברכה, יום ראשון חף ג' באייר תשפ"א, ונלמד את דף עין ב' במסכת שבת. לי קוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו שבת שלום ומבורך, שבת מלאה בניסים ובנפלאות, בבשרות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות, שפע ברכה והצלחה, אורת תורה ושמחה, וכל מילה דמיטב מי נותן התורה, ממקור הברכה, חלכם לא ראית אחי וראי, הכל טוב ולהתראות, שבת שלום ומבורך.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.